למד א' בסיומו.
ברוך אתה אדוני.
אמן. בעזרת השם אנחנו ממשיכים בתיקון כף א', למד א', סליחה, דף מקורות מספר 2 אצלנו. למטה בעמודה הימנית, אלא אמר רבי שמעון, ודאי קודשא בריך הוא לה ישצה עובדי ידוי. כלל גדול, אומר רבי שמעון בר יוחאי, לפי שיטתו, הקדוש ברוך הוא לא מחלה את מעשי ידיו. כלומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא בורא, יש לזה מגמה, יש לזה סיבה. כי לא יידח ממנו נידח. ואנחנו כמובן מדברים על אותן נשמות שהסבא שבא לבקר שמה, אמר לו שיכול להיות שאם האדם לא מתקן, אז הוא נאבד מהעולם ואין לו גלגול. אומר רבי שמעון, וכולם יותקנו. כלומר, בסופו של דבר, יש תיקון להכל, לכולם. אחר קבלת עונשם, אחרי שקיבלו כמובן את עונשם. אז הדיוק הוא בעצם במעבר. ברגע שהמעבר הזה של העונש חל על אותה נשמה, על אותו אדם שחטא, זה מתקן אותו. זה לא עונש כדי להעניש, זה עונש כדי לתקן. ואפילו אלו שנאמר עליהם בפרק חלק בסנהדרין, פרק 11, שאין להם חלק לעולם הבא. אפילו הם. ולא יקומו בתחיית המתים, גם אלו יתוקנו כשהקדוש ברוך הוא יחדש את עולמו. הוא מקדים ואומר, בוודאי על מדן ועל מדעתה לאינון שמיה והראה. דקודשא בריך הוא אינון. ודאי העולם הזה והעולם הבא, שהם סוד השמיים והארץ. אז יש לנו כאן בעצם הגדרה מחודשת של המונחים שמיים וארץ. זה בעצם עולם הזה ועולם הבא. עולם הבא נקרא שמיים, עולם הזה נקרא ארץ. ולא כמו שאנחנו רגילים לחשוב שעולם הבא זה עניין של זמן אחרי שמתים. עולם הבא הוא בעצם רובד אחר, רובד פנימי. זה נקרא עולם הבא, אבל הוא בהווה. הוא לא עולם שיבוא. אז זה נקרא שמיים. כשאין לנו אחיזה ממשית, מוחשית בדבר, זה נקרא עולם הבא. כמובן שאפשר.
אידיאלים.
אידיאלים. רעיונות. זה נקרא עולם הבא. ירושלים של מעלה. כן? עולם הזה זה מימוש. נשמה וגוף. נשמה זה שמיים, עולם הבא, גוף, עולם הזה. הם חיים ביחד, בהווה. שורשה מצד הקדושה של האין סוף ברוך הוא. אומר כאן רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, שניהם, לא רק הנשמה, גם הגוף, שניהם מצד הקדושה. כלומר, נבראו על ידי אין סוף ברוך הוא, ועלי הוא אמר דוד, ועליהם, על שניהם אמר דוד המלך, השמיים שמיים לשם, והוא בחינת זה הנקרא הוויה, כן, אז זיירנפי נקרא שם הוויה, כלומר שמיים. הראה וגם על הארץ שהיא בחינת המלכות, אמר דוד עליה את הלך לפני אדוני בארצות החיים. עליי הוא יתאמר, עליהם נאמר, על מדן ועל מדעתה, בשמה דיות כבבקה, עולם הזה שהוא המלכות, ועולם הבא שהוא זעיר אנפין, נכללים בשם הוויה. אוקיי?
רק זעיר אנפין.
קל וחומר מה שלמעלה. אתה שואל אותה שאלה ששאלת בשיעור של ראש חודש הפוך. אם החוכמה יורדת, האם בינה ודעת יורדים?
לא, אני לא...
אז אמרתי לך שאם החוכמה יורדת, אז קל וחומר. פה זה הפוך.
אז רציתי לשאול למה הקטר לא יורד.
הקטר אין לו קשר לספירות, נכון? הקטר לא שייך לספירות. הקטר של המלך הוא מונח על בורג, על הקיר, על התקרה, הוא לא שייך למלך. מניחים לו את זה על הראש, זה לא חלק מהמלך, בסדר? אז אותו דבר כאן הפוך, העולם הזה והעולם הבא, כלומר מלכות וזעיר אנפין, שניהם נכללים בשם הוויה. הדאו דכתיב, זה שכתוב, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ראשי תיבות, י' כ' ו' כ'. אז גם השמיים וגם הארץ קשורים שניהם בשם הוויה י' כ' ו' כ'. ובשם הזה הוא מהווה את הכל. שנרמזים בראשי התיבות אותיות השם הוויה, שהם סוד, זכר ונקבה. שמיים זכר, נקבה ארץ. אי מתי? מתי ישמחו השמיים והארץ, כלומר זון? משיב בזמנה דאיתם אר לגבי שמיים וארץ, דסמכמם ונחש, בזמן שנאמר על השמיים ועל הארץ של הסמכמם והנחש, שהם זון דקליפה, נכון? יש זון דקדושה, ולהבדיל יש לעומת זה זון דקליפה, כי שמיים כעשן ימלכו, פירוש השמיים יחלו והתבטלו כעשן, אילו שמיים, השמיים של הקליפה, השמיים של הסיטרה אחרה, הולכים להיעלם, להתנדף כמו עשן, והארץ כבגד תבלה, והארץ שהיא הארץ של הקליפה, גם היא תתבלה ותתבטל, כבגד בלוי ורקוב, כן, נרכב. וכל כוחות הסיטרה אחרא, בין כוח הזכר הנקרא שמיים, בין כוח הנקבה הנקראת ארץ, יתבטלו ויעובדו לעולמים. כי בזמן הגלות, יונקים שמיים וארץ חיותם מכל הסיטרה אחרא. מכוח הסיטרה אחרא. כן? כלומר, השמיים של הקליפה והארץ הקליפתית, יונקים את הכוח שלהם מהסיטרה אחרא. זה הזמן של הגלות. זמן של גלות, פירושו חוסר גאולה. בוא נקרא לזה ככה. גלות לא קיימת. היא פשוט יציאה מהגאולה. בסדר? אין מציאות כזאת של גלות. המציאות הנורמלית היחידה שקיימת היא גאולה. אבל ככל שמתרחקים מהמצב הגאולי, אז כאילו יוצאים למצב גלותי. כמו שאמרתי לכם פעם, שאין חושך, אלא כיבוי של אור. או המעטת האור. מיעוט האור. המעטה מלשון מעטה. כיסוי. אותו דבר כאן. אין גלות, אלא חוסר גאולה. כלומר, אנחנו תמיד פחות או יותר גאולים. וזה השורש שלנו, גאולי אדוני, אשר גאלם מיד צר. אז הגאולה היא המצב היחיד שקיים בעולם, וההתרחקות מהמצב הזה זה נקרא גלות. ככל שיש יותר ריחוק, אז הגלות יותר גדולה. ככל שיש יותר קרבה, אז הגאולה יותר בולטת. הוא ממשיך ואומר, ולבטר דעים חלון ויש אצא לאילן ממנן דעליהו, אחרי שהקדוש ברוך הוא ימחה ויחלה, יחלה, כן? את אלו הממונים על כל כוחות הסיטרה אחרא, שהם הסמך מם והנחש, מיד יחדש לון קודשא בריחו לשמיא וארא, מיד יחדש הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ הגשמיים, דהיתמחון בגין אילן ממנן בישין, שיהיו נמחים לפי שעה, בגלל אלו הממונים הרעים של הסיטרה אחרא, ששלטו על השמיים ועל הארץ הגשמיים.
אז אין לנו פעולה בזה.
לא, יש לנו פעולה של 6,000 שנה. אנחנו שותפים למהלך, רק שתמיד זה נקרא על שמו. כלומר, אנחנו פועלים, אבל זה שמו, זה הוא, אנחנו שמו. זאת אומרת שעם ישראל פועל את הפעולה האלוהית. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולמו הוא עושה דרך עם ישראל. אין גילוי אלוהי סתם. זה פועל בדברים שאתה רואה פה בעולם הזה, מוחשים. אז מי עושה את הדברים האלה? עם ישראל בעולם.
אין לי על מה להסתמך רק על החמש ומשה תורה, זה דבר היחידי שכאילו הוא השורש, הוא העוגן שלי. מתי בו היה מצב גאולי מסוים?
תמיד.
אבל אנחנו רואים שאפילו הבריאה זה כבר יציאה לגלות.
נכון, אז תשים לב למה שאתה אומר. יציאה לגלות, כלומר מאיפה יצאת?
אז כאילו הכי קרוב לגאולה אני יכול לראות אולי את האדם הראשון.
אוקיי, זה לא חשוב.
אולי.
אוקיי, מה זה משנה? אז התרחקנו ממה? ממצב גאולי. כלומר, מי הוא הגאולה האמיתית של הכל? הקדוש ברוך הוא בעצמו.
אני מנסה לתפוס את ההרגשה.
לכן אמרתי לכם.
הרגשה של איפה הייתי כאילו.
אמרתי לכם כבר מיליון פעם, שאין דבר כזה שלמות בעולם הזה. זה תמיד במצב של השתלמות. כלומר של התקרבות, של קרבה יותר לאלוהות. האלוהות היא המנגנון האבסולוטי, המוחלט. אנחנו לא מוחלטים, אבל אנחנו מתקרבים כל הזמן. או מתרחקים, התרחקות, גלות, התקרבות גאולה, זהו. לכן הגאולה היא כמעה כמעה, זה מה שרצו לומר חז"ל. זה לא רק להגיד לנו שזה תהליך, זה תהליך שהוא אינסופי. גם כשאתה קורא לזה גאולה שלמה, זה עדיין יחסי למצב של העולם הזה. מי זה הגאולה השלמה והשלמות הטוטלית? זה הוא. התברך שמו. כל מצב שיוצא ממנו, הוא כבר מצב של חיסרון. אבל תמיד ברפרנס, כן, למה אתה מתייחס? מי הוא המדד? הוא התברך שמו, הרצון שלו.
קודש הבריך הוא הורייתא וישראל חדם.
כן.
אז אני רוצה לראות מתי יהיה החד הזה.
אז זה הולך וכל הזמן משתפר.
כל הזמן משתלם, משתלם.
זה לא שאחד הם. הם אחד במקור, כי יש רק אחד. אין משהו אחר. התורה זה הוא, ישראל זה הוא, כל העולם זה הוא. אין עוד מלבדו. אז כשהוא אומר לך הורייתא, ישראל וקודש הבריך הוא זה אחד, זה אומר שזה ככה במקור. רק בגילוי, אתה רואה שיש לנו תורה שבכתב, תורה שבעל פה וכל מיני תסבוכות. ישראל אותו דבר. ישראל הוא במצב שכל הזמן הוא משתפר ומתעלה. הדאו דכתיב, זה שכתוב, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה, אשר אני עושה, וגומר, הרי שהקדוש ברוך הוא יחדש את השמיים ואת הארץ. והכל בכוח חידושי התורה של הצדיקים, שבכוחם נבראים שמיים וארץ חדשים. אז מה זה שהקדוש ברוך הוא מחדש את השמיים ואת הארץ? אנחנו. הנה, הוא אומר לך את זה. על ידי חידושי התורה שהצדיקים עושים בעולם הזה, מגלים, זה נקרא חידוש השמיים והארץ. כמה חידושים כאלה אפשריים?
אין סוף.
למה? כי התורה היא אינסופית, כי קודש הבריך הוא אינסופי, ולכן בחיים לא תגיע לאיזה שלב שתגיד, נו זהו, מיצינו. אין דבר כזה מיצינו בתורה. גם בעולם הבא, במקומות הגנוזים מהמציאות הגשמית שלנו, ממשיכים ללמוד תורה, נכון? נהנים מזיו השכינה, אז מה, משעמם? לא. ממשיכים להתקדם. כמבואר בזוהר פרשת בראשית.
מה זה לעתיד לבוא שלא ילמדו איש את אחיו כי ידעו אותי?
נכון, אז ידעו אותי בצורה אחרת. כלומר, תהיה דעת, הדעת תתרבה בעולם, אבל לא קופסה של דעת. דעת שהיא משתכללת כל הזמן. ולא צריך יהיה לעבור בסגנון של היום, שרב מלמד תלמיד. אבל הרב הזה שמלמד תלמיד, זה בעצם הנשמה שמלמדת את הגוף.
השמיים והארץ.
השמיים והארץ. אז מה יהיה לעתיד לבוא? הארץ תהיה כל כך שקופה שהיא תראה כמו השמיים את המקור. זה נקרא ולא ילמדו. כלומר, היום הנשמה שלך זה הצדיק, והגוף שלך הוא עושה את השטויות, נכון? לעתיד לבוא, גם הגוף יפעל כמו הנשמה, באחדות אחת. שניהם יבינו שהם אותו שורש, שהם הוויה. ולכן יפעלו בלי שום
פרש.
כן, הפרש והבדל. יהיה הבדל במינוח של הדברים, אבל הכל יהיה באותה מדרגה. אין רב מלשון הרבה ותלמיד מלשון שהוא מיילד. הכל יהיה דבר אחד. גודל אחד. נשמה וגוף שקופים אחד בתוך השני, כמו שזה בעולם האצילות. שם אין הבדל בין האורות לבין הכלים. אי אפשר לראות הבדל. אתה רואה כלי, אתה תגיד שזה אור. איך תגיד שזה אור? כי פשוט הכלי לא מהווה חציצה. כל עוד והכלים מהווים חציצה, אז יש לנו הבדל גדול מאוד בין הנשמה ובין הגוף.
זאת אומרת שלא יהיה צורך של נפש יותר?
בוודאי שיש צורך של נפש.
בשבוע שעבר דיברנו על זה שהנפש הוא בעצם החיבור בין הנשמה לגוף.
כן.
הוא קצת מפה וקצת מפה ועושה את החיבור
נכון,
הזה.
נכון, תמיד זה יהיה.
ואם כבר לא יהיה הבדל בין נשמה
לא חשוב,
לגוף.
לא חשוב, לא יהיה הפרש. יהיה הבדל, יהיה הבדל, אבל תמיד יהיו כל המנגנונים האלה, אבל כולם יאירו באותו אור. היום, כן, התאים של הגוף שלנו, אולי לא מודעים כולם למצב האחדותי של האלוהים. לכן יש מלא אנשים בבתי חולים שחולים בסרטן. למה? כי מה זה סרטן? זה שחלקים מהמציאות האנושית לא מודעים לאחדות הזאת. אז תאים יוצאים ועושים את חייהם לבד. עושים חיים. בעוד שכל המנגנון הכולל הזה הוא דבר אחד, יש חלקים שפורשים שיוצאים. אני אתרגם לכם את זה במילים פשוטות.
עליהם גבול.
לא יהיה אדם שלא ירגיש את החיבור שלו לכלל ישראל. לא יהיה דבר כזה. מבחינה לאומית. כמו היום שיש אנשים שהם יותר קרובים לאויבים מאשר לאחים. אין דבר כזה. זאת מחלה. זה הסרטן. חס ושלום. ולכן יגיע הזמן שאתה תבין איפה השכל האנושי הנורמלי. וכולה בגין דלה יש צון עובדי ידוי, דעינו נשמתין וגופין, דעית אבידו מטרן אלמין. וכל החידוש של השמיים והארץ יהיה כדי שלא יתבטלו מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא. כי גם זה מעשי ידיו. גם החומר. גם הגוף.
גם שלום עכשיו.
כן, כן. גם האנשים שאתה לא מסכים עם הדעות שלהם. כולם שייכים לאותה מערכת אלוהית אחת.
חרדים.
בסדר? שהם הנפשות והגופים שנעבדו משני עולמות, משני עולמים. רוצה לומר, אפילו אותם הרשעים שאין להם לא חלק בעולם הזה ולא חלק לעולם הבא, גם הם, הכל יהיה אותו דבר. שלא עשו תשובה בחייהם, ונאמר עליהם שלא יקומו בתחיית המתים. אומר רבי שמעון, גם הם. וירדו לארץ הנקראת נשייה. כלומר, שהארציות, החלק התחתון, הגוף הוא נשייה. נכון? אשתו כגופו? אז למה קוראים לגוף אישה? מלשון שכחה. הגוף שלך שוכח ומשכיח ממך את הנשמה. כשהגוף יהפוך להיות כמו הנשמה שהיא ביחס לגוף זכר, כי הרי אם הגוף הוא אשתו, אשתו כגופו, זאת אומרת שהנשמה היא זכר, אז גם לנקבה יהיה זיכרון, זכר. בינתיים היא נשייה, שכחה. עם כל זה, כן, למה דווקא היא? כי היא יצאה מהאדם, כי מאיש לוקח הזו. על כן קרא שמה אישה, נכון? כלומר האישה יש לה אפשרות לשכוח ממי היא יצאה. מאיפה היא באה? אז אם האישה שוכחת מאיפה היא באה, היא חושבת שיש לה מציאות עצמית בפני עצמה. כן, כל הקבוצות לא צריכים יותר בעצם את הזכר. אין דבר כזה. אם היא חוזרת למקור שלה, זה התשובה שלה. תשובה של האישה, כלומר תשובת הגוף, זה להאיר כמו שהנשמה מאירה בזיכרון. הנשמה אין לה בעיות, היא כל הזמן קשורה. נכון?
אז היא מבחינת זכר כבר?
כן.
אז כן. לא
כלי? מה? היא גם כלי. היא זכר ונקבה, גם הזכר הוא זכר ונקבה. ביחס למישהו אחר, לגובה אחר. תמיד זה אותו דבר, זה לא חידוש.
לא, אבל כמו שזה יהיה אחד הם.
נכון, אז מה? גם האישה וגם הגבר, יש להם צד נשי וצד גברי. אז שניהם יפעלו באותה רמה. עם כל זה, בעת חידוש העולם, יהיה תורת הצדיקים מסייעת לתקנם ולחדשם. אז מה זה תורת הצדיקים? למה דווקא תורת הצדיקים? כי מה זה צדיק? מי שמחבר שמיים וארץ. זה נקרא צדיק. כלומר, מהי ההגדרה של צדיק? אדם שיודע לא רק לאחד, יודע לגלות את הקדושה שיש למטה, כמו את הקדושה שיש למעלה. זה נקרא צדיק. אם הצדיק הזה דוחה כל מה שגשמי, אתה לא יכול לקרוא לו צדיק. יכול להיות שהוא חכם, אבל הוא לא צדיק. צדיק זה מי שמחבר ומבין שיש קדושה במלכה. בקניון מלכה. בסדר? אם הוא לא מבין את זה, והוא חושב שהקדושה היא בבית כנסת בלבד, או בישיבה, אז יש לו בעיה. אם הוא יגיד לשם ייחוד כדי להתפלל, ולא יגיד ישם ייחוד כשהוא קונה חולצה, יש לו בעיה. זה מה ש... זה הצדיק. צדיק זה מי שיודע את שניהם. כן. שתכלה ותתבטל הרעה שבהם ויזכו גם הם לקום בתחיית המתים ותאיר אור נשמתם. ודע שכדברי רבי שמעון כאן מצינו בפשיטות בזוהר במדרש הנעלם פרשת חיי שרה, כי מבואר שם שהרשעים עתידים לקום בתחיית המתים בכוח תפילת הצדיקים. אז מי בעצם יקים ומקים את הרשעים? הצדיקים. למה? כי הצדיק בעצם לא נותן לשום חלק מהמציאות לצאת מהמציאות, כי הוא רואה את הכל בכללות. בסדר? אז מי בעצם גורם לכך שגם הרשעים יקומו? הצדיק. אז מה זה צדיק אמיתי? מי שדואג לכל ישראל. לא חשוב למה הישראל הזה דומה היום. כי למה? כי הוא רואה את התוכן הפנימי שלו, את סגולתו. אז נכון שהוא התרחק, אבל המדד העיקרי שלו הוא גאולה. ורק נחלקו אם מועילה התשובה לאחר התחייה או לא. אבל פשוט שיקומו על ידי תפילת הצדיקים. תפילה מלשון קשר. כלומר, הצדיקים לא נותנים ליפול לרשע. הם מעגנים אותם במערכת של קדושה. זה נקרא תפילה, קשר, ללפות. ועוד בזוהר, מבואר, תחיית המתים, שלוש שורות לפני הסוף של הקטן הזה, עתידים הצדיקים להחיות את הרשעים. תשימו לב מה אומר הזוהר. עתידים הצדיקים להחיות את הרשעים. לא שהקדוש ברוך הוא הולך להחיות. נכון, זה הקדוש ברוך הוא, שפועל דרך הצדיקים. ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. עכשיו אתם מבינים מה זה לעולם ירשו ארץ. מה זה לעולם ירשו ארץ? מי נקרא צדיק? כשהוא מבין את הקדושה שנמצאת בארץ, ולא רק את הקדושה שנמצאת בשמיים. שעל פי דינם אינם ראויים לקום. אז לפי דין יבש, אותם רשעים אין להם תקומה. כמלווה בריבית. למשל, מי שמלווה בריבית, אין לו תחיית המתים. אז צריך להיזהר מאוד, או עבירה גדולה מאוד. אתה נותן 10, כן, מטבעות, אתה רוצה 12. שהוא יחזיר לך. אסור. הלוות 10, תקבל 10. אז מה עושה הבנק? זה משהו אחר, זה שותפות. הוא אומר לך, אני שותף. שותפים זה כבר לא עובד. אז מצאנו פתרון יהודי לבנקים. וכיוצא בהם, שאלו הרשעים, אם היו דבוקים בצדיקים, באהבה ובאמת, יזכו לקיימה, לקימה, סליחה, על ידי הצדיקים. הם התעוררו על ידי הצדיקים שהם היו קשורים עליהם. לכל רשע יש איזה רב שהוא מכבד אותו, נכון? אז הרב הזה בעצם דואג לאותו אחד, לאותו רשע. והיינו כמבואר בדברי רבי שמעון, יש להם כבוד לדבר הזה. כן, אפילו האסירים, הרוצחים הכי גדולים, אתה הולך לכלא שם בבאר שבע, כולם, כבוד הרב, כבוד הרב, שמים לך את זה. יש להם איזה, כן, כמו בעולם התחתון, יש להם כבוד למילה. אז יש ערכים גם בקליפה. לכן כמבואר בדברי רבי שמעון כאן, זאת המגמה שאנחנו צריכים לזכור אותה, שרבי שמעון בעצם הוא דוגל באחדות הכוללת. זאת המגמה של רבי שמעון. אל תכניס אותי לפרטים קטנים שעכשיו פתחת את המקרר וידלק האור. אני לא אכפת לי מהאור של המקרר, אני פותח את המקרר כי אני רוצה לאכול משהו קר. זה מה שמעניין אותי עכשיו, לא רציתי בכלל להדליק את האור. אז מבחינת רבי שמעון, אין לך בעיה בכלל. שיקומו על ידי תפילת הצדיקים וסיוע תורתם. כאן ממשיך רבי שמעון לדרוש, זכותו תגן עלינו, לבאר עניין הרשעים שאין בהם טוב כלל, אם קיים דבר כזה. ואמר, ואילן עתירים דבגלותה, והם הרשעים הנעל, הם על פי רוב העשירים שנמצאים בגלות, שבוטחים בעושרם. כלומר, הם לא רוצים לחזור לארץ ישראל בגלל הכסף. אז הוא קורא להם רשעים, כן, שאין בהם טוב כלל. שעליהם נאמר שנאבדים משני עולמות. אין להם לא עולם הזה ולא עולם הבא. כי כל מה שמעניין אותם בעצם זה רק הכסף והעושר שלהם. בגין דהי אלמה איהו דלהון, לפי שחושבים שהעולם הזה הוא שלהם, כי יש להם הון, ועושים עיקר מגופם וממלאים תאוותיהם. כן, מה שמעניין אותם זה באיזו מסעדה נאכל הערב. זה מה שמעניין. לכן העיקר הפך להיות בעצם החלק של הנשייה. כמובן שזה כלול גם בנשים וכו'. במילים אחרות, למי הם נותנים את המשקל? לחלק הגופני הזה. החלק הגופני שנקרא אישה, הוא משכיח מהאדם את הזכר, את הזיכרון. אז ככל שאתה מטפל יותר בגוף, אתה עלול לשכוח יותר את הנשמה. אלא אם כן יש לך מודעות גדולה מאוד, כמו שתהיה לעתיד לבוא, שגם כשתטפל בגוף תהיה נשמתי ולא תראה את ההבדל. עם כל זה, אומר רבי שמעון, גם הרשעים האלה, גם עליהם נאמר לבלתי יידח ממנו נידח, בשמואל ב', וגם הם יתוקנו. אבל מסכני דעינון צדיקיה, אבל העניים שהם הצדיקים, למה הוא קורא להם עניים? מה, הצדיק לא יכול להיות עשיר? כי היסוד שהוא נקרא צדיק נקרא עני. למה היסוד נקרא עני? כי הוא יודע שזה לא שלו. אז מבחינתו הוא, גם אם הוא מלא כסף, מה הוא? הוא יודע שזה לא שלו. אז הוא רק בעצם צינור מאחד לשני. אז כל היום הוא כמו פקיד בבנק. נכון? נוגע במיליונים כל יום. מלא כסף, סופר, סופר. מי שמסתכל עליו מצלם אותו, אומר, מיסקה, זה פיקסו. כן? מלא, תחון. אומר לו, זה לא שלו, הוא רק מעביר. אבל כשזה עובר דרכו, כן, אז הוא מרגיש שהוא עשיר. הוא עובד בבנק. אותו דבר. הצדיקים נקראים עניים כי הם יודעים ששום דבר לא שלהם. לא התורה ולא הכסף ולא הזהב ולא הבתים ולא כלום. הם יודעים שהם רק צינורות של הקדוש ברוך הוא שנתן דרכם לעשות דברים, וכדי לאפשר להם לעשות את הדברים האלה, אז הוא נותן להם גם אמצעים.
איך זה מתלבש העני שהוא נמצא ביסוד?
העני נקרא יסוד, כי היסוד אין לו מעצמו.
איך זה מתלבש באותיות? כי גם הם יכולים לשחק איתה ויצא לי עין. איך?
לא הבנתי מה אתה שואל.
איך אני מתיישב ביסוד? כאילו, מבחינת האותיות.
המילה עני, אתה מדבר על המילה עני?
כן.
זה לשון לענות גם. כמו לחם עוני. המצה נקראת לחם עוני. מה זה לחם של עניים? 200 שקל קילו? זה לחם של עשירים. סליחה. אז מה זה העוני? שעונים עליו דברים הרבה. כלומר שכשאתה אוכל מצה, אתה מזרים. אתה עונה. יש לך כל מיני תשובות. אז העני, כאן זה לא מלשון עניות בלבד, אלא גם כן לשון, כן, עונה ואומר. אז שאינם נמשכים, אבל כמובן שיש גם את הקונוטציה הזאת של העניות. למה? כי הוא בעצמו נחשב כעני שאין לו מעצמו שום דבר, אלא הוא רק מעביר אור. כמו ספירת היסוד, שזה היסוד של היוד. זה יסוד. יוד בתוך סוד. סוד של יוד. שאינם נמשכים אחר תאוות העולם הזה, ואין להם עשירות בעולם הזה, כדי שלא ינוקה מסחרם לעולם הבא. כלומר, עולם הזה, עולם הבא, לא לשכוח, זה מעלה ומטה, זה שמיים וארץ. זה עכשיו, זה בהווה. אז מי שבעצם בשמיים ובארץ, כן, מה ההבדל ביניהם? כמה זה בגמרא בשמיים?
390.
50 ועוד 40, 390. כמה זה בגמטריה ארץ? 291. מה ההבדל ביניהם?
99.
מה?
99.
90 או 80? 89. 89. גמטריה גוף.
זה ההפרש מהם.
99. אם זה 290 ו-390 זה 100, פחות 1, זה 99.
אתם 91.
כן, 99. אז כמה זה בגמטריה 99? מה זה 99 בגמטריה? בוא נקרא ל... לא, בסדר, אני יודע. מה זה 99? מה בעולם שלי מהווה 99? כמה זה היה? מה זה בעולם הזה, בעולם שלי? איך אני קורא למדרגה שהיא בעצם ההבדל בין השמיים לבין הארץ? איך קוראים לה? זה משהו שקשור לגוף, בוא נגיד ככה.
נפש?
אה?
לא, זה לא נפש.
אני רוצה משהו שהוא בגמטריה 99.
זה לא
אז זה צדיק ת', נכון? באותיות, אבל צדיק ת' אפשר לכתוב את זה בצורה אחרת. משהו שקשור לגוף.
מה הגבה את החסד?
מה שאמרתי לכם קודם, גוף זה רקיע. רקיע כמה זה?
380.
80. פחות 291. 89. גוף. אני רוצה למצוא אותו דבר בין שמיים וארץ. משהו שקשור, רקיע פה זה שמיים, אני רוצה משהו שקשור בין שניהם. אז עוד מעט זה יבוא. לכן שכרם שמור לעולמות הטובים שבעולם האצילות שהם זון הנקראים עולמות הטובים. למה זה נקרא עולמות הטובים באצילות? מה אנחנו לומדים פה?
להגיע לחיבור.
לומדים אצילות. נכון? יודעים את ההבדלים, אבל יודעים שהכל מלא בקודש. שום דבר לא יוצא מתוך המערכת. דיבהון התבריאו תרי תורות. אורייתא דבכתב ואורייתא דבעל פה. שבהם נבראו שתי התורות. תורה שבכתב מזעיר אנפין, ותורה שבעל פה ממלכות. אתמול למדנו בשיעור של ראש חודש, בלילה, שאלמלא לא חטאנו בעגל, היינו מקבלים רק תורה שבכתב, ולא היינו צריכים כבר לתורה שבעל פה. למה? עכשיו אתם מבינים, כי גם התורה שבעל פה הייתה נלמדת ומובנת ומוכרת מתוך התורה שבכתב. זה לא שהיה, לא היה תורה שבעל פה. תמיד יש תורה שבעל פה, אבל מאיפה תבין אותה? מתורה שבכתב. אתה לא צריך עוד ספרים. וככל שגדלים בקדושה, בעצם כך צריך להבין, שכשאתה קורא חומש, אתה כבר יודע את כל הפרדס. דרך החומש עצמו. אתה לא צריך להיכנס לאריזל ולרבי שמעון ולרבי זה ול... כל הפירושים, כל המפרשים, הם בתוך התורה שבפשט. כי הסוד הכי גדול נמצא בתוך הפשט. רק אנחנו מבדילים, כי אנחנו לא, כבר לא יודעים איפה, מי נגד מי. בסדר? כן.
בהשתלשלות של העניינים, משה קיבל תורה מסיני ובשרה ליהושע, יהושע להזקנים. ועכשיו הזקנים, מה הם עשו? הביאו נתונים בדין. כבר בקטע הזה שכתוב, הביאו נתונים בדין, זה כבר חוסר. למה אני צריך להיות מתון בדין? משהו לא ברור לי. כתוב, ולא כתוב שם ומסרוע.
כן.
פה מתחילה הנקודה, פה כבר מתחילה הירידה.
כן, זה לא רק אצל החכמים, זה כבר אצל...
יהושע?
משה ויהושע.
למה?
כי כתוב משה...
קבלה היא ישועה.
אין קבלה. אין קבלה אצל יהושע.
אבל ככה כתוב.
לא. כתוב משה קיבל תורה ומסרה. אין כתוב שהם קיבלו.
משה קיבל תורה
מסיני. משה קיבל. זהו. לא, 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 לא יותר מזה. אף אחד אחר לא קיבל. בסדר? דאגרא דלהון תמן שהשכר של אלו הצדיקים שמור וצפון שם אצל זון. תשימו לב, צדיקים יש להם מזון. הם חייב שיהיה להם מזון. זה לא זה ולא נוקבה דזה, זה זון. זה נקרא צדיק, כי הוא חייב להיות קשור לשניהם. אם הוא לא מחובר בשניהם, הוא לא יכול לגלות את האחדות. זה מובן, נכון? את האלוהים. כשאני מדבר על אחדות, אני מדבר על המוחלט. איך מגלים מוחלט בעולם שלנו? רק על ידי שניים. שתיים זו שמעתי. אין לך שתיים, לא שמעת. יאללה. וכשעולים לגן עדן, לכן מה זה חברותה בעצם? זכר ונקבה. הבנתם? בכל חברותה יש זכר ונקבה.
זה אומר שבכל חברותה יש אחד שנותן ואחד שמקבל?
נכון. וזה יכול להשתנות כל רגע. וכשעולים לגן עדן התחתון, שם מקבלים את הערות זון. כלומר, מה זה גן עדן? אותו דבר, גם כן זון, חייב להיות בשניים. והטעם שהם יכולים לקבל את הערות זון, הוא ובגין דלתתא ארץ החיים, דתמן גופין לנשמתין קדישין. לפי שלמטה נמצא, כן, נמצאת ארץ החיים, שזה גן עדן תחתון, ששם נעשים גופים רוחניים הנקראים חלוקה דרבנן. חלוקה דרבנן זה לבוש מיוחד שבנוי, תפור, מכל המצוות שעשית בזמן שהיית בחיים. כל המצוות שאתם עושים, תדמיינו לעצמכם שזה בעצם חוטים. חוטים, חוטים עם בדים. ובונים לכם לבוש, לכל אחד מאיתנו, מכל מה שהוא עשה בעולם הזה. ובעולם שאחרי המוות, רואים בחוש כל אחד את הלבוש שיש לו. וכמובן, יש מתביישים כשהם רואים את הלבוש של החבר, ושהלבוש שלהם יותר קרוע או פחות חשוב או מחומר פחות זך. אז זה נקרא חלוקה דרבנן. אז החלוקה דרבנן הזה, זה בגן עדן התחתון עדיין. דהתבריאו בשמה דהוויה, שאלו הגופים נבראו בשם הוויה, והם גופים שמתלבשים בהם נשמות הצדיקים בגן עדן התחתון. אז הלבוש הזה, מי נכנס בתוכו? הצדיקים. איפה? בגן עדן תחתון. אחר פטירתן מן העולם. אתם רואים? דייקתי מקודם, אמרתי לכם שזה אחרי המיטה, וזה אכן כאן מדובר אחרי המיטה. ובכוח זה הם יכולים לקבל שכרם מזון דאצילות. רק מי שיש לו לבוש כזה, והלבוש שלו שלם, אז הוא יכול לקבל בעצם את כל השכר שלו מזון דאצילות, מזכר ונקבה דאצילות. כי כדי לקבל שכר, חייב שיבוא השכר מאיפה? מלידה, מהולדה, נכון? מזיווג, מבין הזכר והנקבה. הרי כל מה שיורד לעולם שלנו, הוא בא מזיווג, נכון? אין דבר שיורד ממדרגה שהיא לא עוברת דרך זיווג של זכר ונקבה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. שמיים וארץ, זכר ונקבה. כשאתה מקבל שפע, זה יורד מהשמיים והארץ כשהם מחוברים. עכשיו, מי דאג לחבר את השמיים ואת הארץ? אתה. לפי מה שאתה גרמת לחיבור אבא ואמא או זיירנפין ומלכות, אתה תקבל. לכן מי בונה את הבגד של עצמו? האדם עצמו. זה לא שנותנים לו איזה בגד סתם. הוא בנה אותו כל החיים שלו, דרך מה שהוא עשה, דרך הלאטמן. לכן הוא מקבל מזוג, כי הוא בעצמו זוג עכשיו. הלבוש שלו הוא הנקבה, חלוקה דרבנן, והנשמה שלו היא הזכר. אז הזכר והנקבה האלה מקבלים מזכר ונקבה של עולם האצילות. בסדר? וגופה דמשה, והגוף של משה רבנו, עליו השלום, דהתמרבה שנאמר בו לא חהתה עינו ולא נס לחו. למה? זה אומר שמשה רבנו, מה הוא לא היה בחיים שלו אף פעם? חולה. בסדר? אין מחלה אצל משה רבנו. למה אין מחלה? כי מאיפה באה המחלה? מחוסר דעת. מה זה חוסר דעת? חוסר אחדות. אמרתי לכם, כשתא יוצא, אין דבר כזה אצל משה רבנו. כלומר, כל חלק בגוף שלו, אפילו הכי גשמי, אין לו בעיה עם זה. משה רבנו נכנס לקודש הקודשים בג'ינס. אתם מבינים מה שאני אומר לכם? הוא לא צריך שום דבר, הוא לא צריך לבושים כמו שכל הכהנים צריכים לבושים ועושים להם ואוי ואבוי אם הוא נכנס בלבוש אחר. משה רבנו מחכה שהקדוש ברוך הוא ינבא אותו? לא. הוא נביא כל רגע. הוא יכול אפילו הוא לבקש. ונותנים לו תשובות. כלומר, מה זה משה רבנו? מה זה הדמות הזאת? דעת. מי שיש לו דעת, אתה חונה לאדם דעת, מי שיש לו דעת, בחיים לא יהיה חולה. כל מחלה באה מחוסר דעת, כמו גלות. מה זה גלות? יציאה מהאחדות. זה נקרא חוסר דעת. אין גלות אלא בדעת. כלומר, אין מחסור אלא בדעת. אז הברכה החשובה ביותר בתפילת העמידה, 18, זה אתה חונן לאדם דעת. כי אם השגנו את זה, השגנו הכל. כי אתה רואה את הכל באחדות אחת כוללת. בסדר? אז משה רבנו, לא חשוב באיזה גילו. זה שהוא צריך ללכת, כי אמרו לו עד 120, כן, אז הוא הולך, אבל הוא, לא, הוא יכול היה להמשיך, כן? לא חהתה עינו, רואה 5-5, לא נס לכו, הכל כמו צעיר. מתאמן הווה, משה היה, דהיינו מהחשמל שבגן עדן התחתון. זאת אומרת שמשה רבנו נמצא ממדרגת החשמל. חשמל זה מדרגה גדולה מאוד. יש סדרה שלמה של ספרים שנקרא סוד החשמל.
ספר יחזקאל.
כן, וצריך להבין מה זה. שהוא גוף רוחני, לכן לא חהתה אינו ולא נס לחוק. כלומר, הוא לא מוגבל ולא נתון לשינויי מזג העולם הזה. העולם הזה מלא שינויים, נכון? אז יש לך בעיות. כן, בחוף הים, כל הבתים שבונים, אם אתה לא בונה אותם עם חומרים טובים, הכל חלודה, הכל נופל, הכל מתמוטט, המלח אוכל הכל. משה רבנו אין לו בעיות עם כל הדברים האלה. יש לו חומר מיוחד, כן, אבא. אתה יכול, לא יכול לנסר אותו עם מכונה רגילה, זה לא נשבר, אי אפשר. זה מדרגה מעולם אחר. כי לא שלט בו חוק הטבע. הנה. החוקים הטבעיים לא שולטים על משה. ככה אנחנו היינו אמורים להיות. כי אנחנו, משה זה מה? מה זה? זה ישראל. משה לא קיים ממן עם ישראל, נכון? זה לא שמשה ברא את עם ישראל. עם ישראל הוליד את משה.
שקול.
אז אנחנו אותו דבר. היינו אמורים להיות במצב כזה בעולם הזה, שהחוק של הטבע לא שולט עלינו. והנה, אנחנו מוגבלים. אתה פה. למה אתה לא שם עכשיו? היית רוצה להיות גם פה וגם שם. משה רבנו יכול. הצדיקים יכולים. כי מה זה צדיק? שוב פעם, פה ושם. אז ככל שאתה צדיק יותר, אתה יכול להיות בעצם אומניפוטנטי, אומניפרזנט. כלומר, אתה גם פה, גם שם, גם עכשיו, גם מחר, גם אתמול. גם אני, גם מישהו אחר. מה ששייך בגוף הגשמי זה גבולות. משה זכה בחייו אחר מראה הסנה, זה מה שקרה לו, זה השוק, להתלבש בגוף רוחני. כלומר, הסנה הפך אותו לנס.
בהשתלמות שלו.
כן. זה השלב שבו משה בעצם גילה את הזהות הפנימית המהותית של עצמו.
זאת אומרת שכל מה שדיברנו עד עכשיו, לפני הסנה, לא.
נכון. עכשיו, מה זה הסנה הזה?
מי הסנה ומעלה? נכון. הסנה אמרו לו שאלת נעלך.
נעליך.
נעליך, כי בכל אופן נעליך זה הגשמיות.
נעליך, כן.
נעליך.
נכון.
אז כאילו פה הוא כבר, הוא לא היה עדיין במעלה
שלו. אבל הוא זה אתה. ואני. כלומר, למי זה נאמר?
לנו לפני.
לכל אחד. לכל אחד. כל אחד מאיתנו צריך להגיע לשלב הזה. בסדר?
אגב, זה חומר מתקלה שלא מוקל. מה הכוונה שהוא לא מוקל?
זאת אומרת שאין גבולות, הטבע לא שולט עליו. זה מה שמשה מגלה. בשביל מה משה מגלה את זה? למה התורה מגלה לנו דבר כזה? כדי להודיע לנו. אתם עשויים מאותו חומר. רק אתם לא יודעים לנהל את החיים שלכם. אני אמרתי אלוהים אתם. תמיד אמרתי לכם שאתם אלוהים. בני עליון כולכם, אבל אתם רוצים למות, אז אכן כאדם תמותו. לא, אתם החלטתם. אני בראתי אתכם בחומר מיוחד שהוא לא קלה.
גולית אנחנו כאן.
מה שזוכים הצדיקים לאחר מיתתן בגן עדן התחתון. אז עכשיו צריך למות, יש מעבר כזה של מוות. אז הצדיקים זוכים למה שמשה זכה בלי למות, בוא נגיד ככה. אוקיי? היום, כדי להגיע למדרגה של משה, צריך למות, לעבור דרך תחנה שנקראת מוות. משה לא צריך את זה. למה? מה הוא משה?
משה.
הוא העני הכי גדול. נכון? למרות שהוא הכי עשיר. מה הוא בעצמו? והאיש משה ענב מאוד. ענב זה לשון עניות, כן? זאת אומרת, הוא יודע שכל מה שיש לו זה רק מלמעלה. רק מאיתו יתברך. לכן אדם כזה, מה לא שולט בו? החומר, הטבע, החוקיות, איך קוראים לזה בלשון מודרנית? אגו. אגו. אין לו אגו. אדם שאין לו אגו כזה, חי לעולם. לא ימות. אף פעם, לא יכולה, לא כלום. כל המחלות זה אגו. טריק.
גם במצחיים, איך הוא הגיע במצב הזה?
זה מה שאני אומר, הוא עלה. נכון, 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 נכון. זה בדיוק מה שאני אומר לכם היום. הוא בעצם מתפתח לדבר אחד שהתורה גם כן רואה לנכון לשדר לי. מה? אהבת ישראל. לא שואל שאלות, רואה יהודי שמרביצים לו מה הוא עושה? זהו, נגמר.
זה שיעור לאופנוענים, הם מבינים את השפה הזאת.
אז יפה, אתה מבין? זהו, מקסח לו את הצורה, תומן אותו בחול. לך תגיד את זה היום. כן, לא, כלומר, איך משה מגיע למדרגה הזאת? דבר אחד, אהבת ישראל. אמיתית, טוטלית, מוחלטת, מוכן למסור את נפשו בשביל השני. זה נקרא צבא הגנה לישראל.
הישראל עושה חיבור בין שמיים וארץ?
כן. ובגינה, הווה איהו בער החמד אל הימות ויפוק מיני. הנה. ועל גוף הזה היה משה מבקש רחמים שלא ימות ולא תצא נשמתו ממנו. כי כבר היה גופו כאין לבושה נשמות בגן עדן. אז אין מוות. אז צריכים להכריח אותו ללכת על ההר להתפשט.
כאילו זה יחידה שחסרה
בטוח. לא, חס ושלום, זה רק בגילוי.
בגילוי.
רק בגילוי. אין חיסרון אצל הקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה. יש גילוי חסר. צריך להשלים את הגילוי הזה. אבל זה לא היה אמור להיות בכלל. ומשה רבנו בעצם מה התפלל עכשיו? מה אומר הזוהר פה? שלא תהיה מיטה בעולם, שלא יהיה מוות יותר בעולם. כי המוות, מה הוא בעצם מראה?
הגלון של חיים.
חולשה. של מי? של הגילוי האלוהי. לא שהוא חסר. הגילוי שלו. אז זה נקרא חילול השם. אז משה רבנו לא רוצה חילול השם, אז הוא מתפלל להיות בשלמות כזאת, לא למות. ועל גופה, ולא על גופה דהי אלמה, ולא התפלל על הגוף הגשמי של העולם הזה שלא ימות. דה יתקרא סנדל, לגבי, שנקרא סנדל לגבי הגוף הרוחני הזה. כי הגוף הגשמי שלנו, זה שאתם רואים עכשיו, הוא מת כל שש שנים. משתנה לחלוטין. כל התאים משתנים לחלוטין. כל יום שאתם קמים בבוקר יש לכם אלפי תאים שנשארים במיטה. זה כמו איזה מין אבק כזה. ישנה עפר. כן, אז צריכים שואב אבק. כל יום על הסדינים אתה שואב מיליונים של תאים שנושרים. כל שש שנים בעצם בן אדם שלם נעלם ומתחדש. משיל את עורו כמו נחש. זה אותו דבר, זה אותו שורש. דעלי תמר לי, שעל הגוף הגשמי נאמר לו בסנה, של נעליך מעל רגליך. שאז פשט ממנו גופו שנתגשם, זאת אומרת שהוא התפטר מהבעיה הזאת, שם בסנה, כשנגעה בו ביטיה בת פרעה. כלומר, מי הוריד אותו למדרגה של האדם הרגיל? ביטיה. היא הבת של יודקה, היא כבר לא יודקה. אבל משה כשהוא נולד, ותראה אותו כי טוב הוא. כלומר, כשאימא שלו נגעה בו, מי זאת אימא של משה? יוכבד. זה לא עושה לה כלום, לא עושה כלום למשה. אבל כשביטיה נוגעת בו, עם כל הקדושה שיש בביטיה, זה כבר מוריד את משה ממדרגה למדרגה אחרת. ואז התלבש בגוף רוחני מהחשמל דגן עדן, כלומר כשהוא חזר לעצמו בזמן הסנה, הוא התפטר מהנגיעה של ביטיה. ואז הוא חזר להיות חשמל, כמו במקור. כלומר, איך קוראים למשה?
חשמל.
חברת חשמל.
הרב, אבל ביטיה היא חייתה אותו למעשה.
לא חשוב.
על פי הפשט, אם היא לא הייתה נוגעת בו.
אמרתי לכם שהיא בעצם הורידה אותו למדרגה של העולם הזה. גם אם היא בעולם הזה, היא מחיה אותו. ואתה מבאר את ענייני גן עדן התחתון. מה זה גן עדן התחתון הזה?
סליחה, זמן שם, בלי ביטיה לא הייתה לו חיבור בין שמיים וארץ.
נכון. לכן קוראים לה בת. של יא. אז איך קוראים לה בעצם? זון. הבת של יודקה. זה שתי מדרגות, זון. נכון? ואמר, אז מה זה גן עדן תחתון? עכשיו דיברנו על נושא חדש, גן עדן תחתון. מה זה אומר? אתם פה או שאתם עייפים?
לא,
אנחנו פה. אני מרגיש עייפות ברמה...
אתה מרגיש?
כן, אוברדוס.
לא. אתה לוקח עליך את הכל.
ואמר, ואדם וחיוון ובעירין ועופין ותמן, זה הדיבור שלי, אני קצת עושה לכם מיתנוזה כזאת? טוב. ואדם שהוא גופות של נשמות הצדיקים, גופות של נשמות, כן? אדם. וחיות ובהמות ועופות רוחניים שבגן עדן התחתון, אינון עובדה דבראשית, כולם הם מעשה בראשית שנבראו בששת ימי בראשית. כי בגן עדן התחתון יש כל מה שיש בעולם הזה, אותו דבר, כל מה שיש בעולם הזה יש בגן עדן תחתון, אלא שהחומר זך ורוחני, ושם לא מתים. כלומר זה עולם אידיאלי, זה נקרא גן עדן תחתון. למה קוראים לו תחתון? כי יש עוד גן עדן, עליון. אז בינתיים אנחנו מדברים על גן עדן תחתון. גן עדן תחתון זו מדרגה. בשביל להיכנס למדרגה הזאת צריך לעשות פעולות בחיים. בשביל להיכנס לגן עדן עליון צריך לעשות פעולות הרבה יותר מהותיות. עוד מעט, לאט לאט. ואינון בדיוקנה אילאה, דאילן דאיתמר בהון במרכבת, והם בדיוקן העליון של אלו חיות הקודש. כלומר, כל מי שנמצא עכשיו בגן עדן התחתון, יש עכשיו. נכון? יש שם דמויות, יש שם צורות של חיים. כל אלה הם בדיוקן, בציור, בתכונה של חיות הקודש. שנאמר בהם במרכבת יחזקאל, ודמות פניהם פני אדם. וגומר, שהם ביצירה. רוצה לומר שאלו בעלי החיים שבגן עדן התחתון הם מושרשים בחיות הקודש. אריה, שור, נשר, אדם, שבמרכבה שביצירה.
זה גופם, אבל הפנים כן. הם דמות אדם. האדם.
נכון.
דמות.
כן. כי החיות מושרשות באריה, והבהמות מושרשות בשור, והעופות מושרשים כולם בנשר, ואמר דאינון בעדן אילאה, כי אותם הנשמות שבגן עדן עליון שבבריאה, אז איפה זה גן עדן תחתון?
ביצירה.
עולם היצירה. ביצירה. איפה זה גן עדן עליון?
בריאה.
בריאה, יפה. ואנחנו בעולם העשייה, תחתית העשייה. אוקיי? אז יש עולם העשייה שזה העולם שלנו, יש עולם עליון יותר שבספירות קוראים לו זה, יצירה, רוח, שם זה גן עדן תחתון, ויש גן עדן עול יותר גבוה שהוא בעולם הבריאה, והוא גן עדן עליון. בסדר? זה אצילות, אצילות נגמר.
אין גנים ואין
עדים. אין חיצוניות באצילות. כל זה עדיין חיצוני למציאות של אצילות. אצילות אי אפשר להשוות את עולם האצילות לשום עולם. תשכחו מזה. בסדר? עולם המציאות זה, 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 זה מין מתווך, זה אינסוף. מבחינתנו זה אינסוף. אל תחשבו שיש ארבע עולמות כמו שאתם חושבים. בסדר? יש שלוש, כן, מדרגות שהן בכלל לא ברמה של עולם המציאות. אמרתי לכם, כבר אם אתם צריכים לצייר את עולם המציאות, זה עולם אינסופי, ועולם הבריאה, היצירה והעשייה זה נקודות בכלל פצפון ביחס לעולם האצילות. בוא נגיד שרק להמחשה בלבד, כן? עולם האצילות זה גודל של השמש, ובריאה, היצירה והעשייה זה גודל של גרגיר מלח. בסדר? רק שתבינו. הליו איתמר, עליהם נאמר, עין לא ראתה אלוהים זולתך. אז זה גן עדן עליון, כן? יעשה למחכה לו. מדרגה העליונה, שהיא גבר בעולם הבריאה, אבל עין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה למחכה לו. פירוש, שום נביא, העין של שום נביא, לא ראתה את מה שיעשה הקדוש ברוך הוא למחכה לו. זולתי חר עיניך אתה אלוהים. במילים אחרות, אף אחד לא מבין ולא יודע ולא משיג שום דבר ממה שיש אפילו במדרגות העליונות האלה. אני לא מדבר על הצילות בכלל, אבל זה עדיין בריאה. כן.
אם זה הפער, אם הפער כל כך גדול,
כן.
איך נגיע אליהם?
זה בדיוק העניין, שאפשר. עובדה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם היכולת להגיע לשם.
גם משה לא הגיע לשם?
כן.
נכון,
אתה צודק.
יש חלליות.
ולכן יש מדרגות של תיקון אין סופי. זה מה שאני רוצה להסביר לכם. אז מגרגיר מלח נהפוך לגאולה. וכשנהפוך לגאולה נעשה מסיבה גדולה מאוד. אבל תמיד השמש, כן, ליד. אתה מסתכל על השמש, אתה אומר, טוב, אני רק גאולה. אחרי זה תהיה ביצה, אחרי זה תהיה כדור, אבל זה עדיין רחוק, 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 רחוק. וחוזר לדבריו ואומר, זה לא כדי לייאש אתכם, להפך. זה כדי לומר לכם שהעבודה שלנו היא אינסופית. אבל אנחנו כבר בגאולה שנהיה, בתהליך שמבחינתנו זה נקרא כבר גאולה שלמה. כשנהפוך מגרגיר מלח או מגרגיר חול למדרגה של גולה, זה כבר גאולה. זה קוראים לזה גולה.
מי אחראי על הדברת הנוכים ולחיצה על הגז?
מי מה?
אחראי.
מי אחראי?
על ה...
אתה. כולם, עם ישראל. הוא אחראי על גאולתו של העולם. ובתוך עם ישראל יש מדרגות מדרגות. לוויים, כהנים. כהן גדול. ותמן עץ חיים דמן דאכיל מיני איתמר, כן, ושם בגן עדן התחתון נמצא עץ החיים שהוא התורה. בגן עדן תחתון. כי איפה התורה? באיזה עולם? יצירה. תורה שבכתב. תורה שבעל פה. עשייה. נכון? וו תורה שבכתב. ה תורה שבעל פה. וו כן. למעלה יש יודקה, לא מדבר על זה בכלל, אני מדבר רק על התורה, התורה היא בוו, תשימו לב כמה התורה כבר גדולה עלינו, והיא רק בעולם היצירה. בסדר? עליה נאמר עץ חיים היא למחזיקים בה. אז איפה נמצא עץ החיים שאנחנו רוצים ללמוד ולגדול וזוהר והכל?
בבא.
יצירה. איפה אנחנו ביחס לעולם האצילות? שמי שאוכל ממנו, עכשיו, עכשיו אתם בזמן אכילה, זה עץ החיים, אתם אוכלים עכשיו. לא, 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 זה עץ החיים. אנחנו לומדים את תורת האצילות, אבל איפה היא מתגלה? בעץ החיים. אז מי שאוכל ממנו נאמר בו, ואכל וחי לעולם. כלומר, אנחנו עכשיו לומדים לבטל את המוות מהמציאות. זה מה שהזוהר מלמד אותנו עכשיו.
וגם התחתונה, למה
אבל?
זה תורה
שבכתב. זה תורה שבעל פה זה התחתונה.
תורה שבעל פה זה תורה שזה
התחתונה? כן.
זוהר זה תורה שבעל פה.
מה?
הזוהר זה תורה שבעל פה.
עוד פעם, אנחנו מדברים רק על תורה שבכתב, שכל התורה שבעל פה באה לפרש אותה. אין דבר כזה תורה שבעל פה שהיא סתם. למה קשורה התורה שבעל פה? לפסוקים.
דבר.
רק לפסוקים. אם אתה לא מביא לי פסוק מהתורה ואתה סתם מוציא לי דברים, אין לי שום קשר לכלום. אין דבר כזה, משהו שלא קשור לתורה שבכתב. זה העוגן שלי. לכן אני רוצה מקור. כל הזמן אני שואל אתכם, תביא מקור, תביא פסוק. אל תשלוף לי דברים.
כשאני לומד את התורה שבהפה, אני לומד את התחתונה.
אני מיוחס
אולי
לבר,
אבל אין לי קשר
לזה. יש לך קשר, ועוד איך? יש לך גמרא שלא קשורה לתורה? מה אתה לומד? אתה לומד לפצח את הצופן שנמצא בתורה שבכתב, שאתה לא מסוגל לעשות את זה היום, אלא דרך התורה שבעל פה. כלומר, אני רוצה לגלות את הגבר, עם מי אני מדבר? עם אשתו. זהו.
התורה שבכתב, אם אני קורא, תאורטית, כשאני קורא את התורה...
היית אמור להבין הכל.
אבל אם אני רק קורא, אז אני מתעסק בתורה שבכתב, אבל מה קורה? בראשית דבר...
כן.
וכל שאר הלימודים הם בכלל מתעסקים בהם.
עוד פעם, זה מה שאני אומר לך, זה אחרי חטא העגל, אולי לא היית עדיין בשיעור.
לא הייתי.
הגעת באיחור. אז הגעת באיחור, דיברנו על זה בהתחלה, בגלל זה עכשיו אני מבין רטרואקטיבית למה אתה שואל את זה. בסדר? כי אלמלא חטאנו בחטא העגל, לא היינו צריכים אלא חמישה חומשי תורה בלבד, ומהם היינו משיגים את כל התורה כולה. חטא העגל גרם לנו לרדת למדרגה של צורך של תורה שבעל פה. אז קרא לנו זה, קראנו לזה עכשיו רב. רב ביחס לרב כעס.
רוב
חוכמה, רוב כעס. רוב חוכמה עכשיו זה תורה שבעל פה. רוב כעס בגלל חטא העגל. שהיינו אמורים רק חמישה חומשי תורה. ואולי, אולי, אולי ספר יהושע. זהו. נגמר, לא היינו צריכים את כל השאר. היום תראו כמה ספרים יש לנו. מה הכי קשה למצוא פה?
תנ"ך.
תנ"ך. בכל ישיבה. אין תנ"כים, אתה משתולל, אתה מחפש תנ"כים. דווקא אצלנו במכון מאיר יש המון. כן? כן.
ישנו עץ חיים נוסף.
אין עץ חיים נוסף, יש רק עץ אחד. בסדר? אין מלא עצי חיים. יש רק עץ חיים אחד.
יש מלא
עצי. הוא נמצא בעולם היצירה. בסדר?
ביטול המוות בעצם זה לדעת שיש כל העולמות האלה וכל הזמן לחבר אותם. זה לא דווקא ביטול המוות פיזית. אין לזה משמעות כי אין מוות.
יפה. זה מה שהתחלתי בשיעור. אמרתי שהמוות זה רק חיסרון. בדעת הזאת, שאם היית משיג יותר דעת, לבד, אתה לא צריך לעסוק במוות. אתה צריך פשוט להשיג מדרגות של חיים. פקמן, תאכל חיים. זהו. איפה אתה אוכל חיים כאלה? פה. זה הלימוד. אני רוצה להגיד לכם, טוב, אני יכול לדבר על זה. ביום ראשון שהיה עכשיו לפני יום, שלושה ימים, ארבעה ימים, זה עובר כל כך מהר. אחרי השיעור שלי בירושלים, הייתה לי פגישה עם אנשים מהממשלה, והלכנו ביחד אל גדול המקובלים היום. כן, עם אנשים מהממשלה. בשמונה וחצי הלכנו, דיברנו עם הרב שם, וכל הממשלה עכשיו, והרבה אנשים שקשורים לזה, לא צריך לדבר, אני רק רוצה להגיד לכם מה הפואנטה. והחליטו שמה, גם אנשי הממשלה וגם אותו רב גדול, שבכל יישוב עכשיו יהיה לימוד של זוהר לפחות פעם אחת בשבוע. אז היה גם אחד מהשרים שלנו, החבר, שאמר אנחנו מסודרים כבר.
ואיזה קונסטלציה?
מה?
ואיזה קונסטלציה? של משרד החינוך או ראש בית כנסת?
לא, לא, לא.
משרד דתות?
קונסטלציה של דאגה לעם ישראל כדי לשמור כל בית בישראל בשלב האחרון של הגאולה שלנו, העכשווית. שעכשיו דורשים, בעזרת השם, יש עכשיו חיבור בין אותם אנשים פוליטיים לבין הקודש, שיהיה בכל בית כנסת עכשיו, זוהר, שאנשים ילמדו זוהר, שתהיה פיתום הקטורת, וכל מיני דברים אחרים שאני לא יכול, יש לי פה הקלטה של כל מה שהיה שם, דברים מאוד מאוד גדולים, שאני חשבתי באותו זמן, ריבונו של עולם, אני כבר 50 שנה מחכה לרגע הזה. כן, פתאום זה מופיע ככה ב... פשוט, אתה יכול להגיע...
למה צריך אישור
הכנסת?
למה?
בגלל
שמלכות.
זה מלכות, זה עובר דרך המלכות. זה לא דברים של רבנים. זה דברים של הכל, שייך להכל. אם זה לא בא ממדרגות כאלה, אז זה עדיין נשאר בתחומי בית הכנסת. ברגע שזה יורד לפוליטיקה, אז זה יורד לחיים.
שאלה.
כי הלומד תורה לשמה, אז אני רק כדי להגיד לכם שהדברים מתקדמים בגדול, וזה עבר כאילו כלום. יצאתי משם ואמרתי, רגע, 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 איפה היית עכשיו? מה קרה עכשיו? והבנתי שפשוט מאוד אנחנו בקפיצת מדרגה שלא ידעתי כמותה לפני. ושאנשים באים, אנשים גדולים, כן, בלי לפרט, אצל הרב, בישיבה של הרב, בתוך החדר של הרב, ויושבים שם, ומשהו גדול מאוד.
עוד מעט זה יגיע גם לחיוב, בסדר? או אם לא יהיה.
אז שאלו אותו למה, אז הוא אומר, והיה עקב תשמעון, זה רק מה שאני אגיד לכם מהפגישה, הרב הסביר, והיה עקב תשמעון. ברגע שנגיע לעקב ההיסטוריה, תשמעון, תשמעון אמר הרב, זה תורת שמעון. תצטרכו כולם ללמוד את תורת שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, זה נקרא תשמעון. וברגע שזה יקרה, תהיה שמירה גדולה על עם ישראל בכל היישובים, בכל המקומות. לכן יזכה להשיג בגן עדן את סתרי התורה מן החוכמה העליונה, ויקוים בו מה שכתוב, ואכל וחי לעולם, כי החוכמה תחיה בעליה. לנר זה נקרא אותה חוכמה, שהיא מחיה את, את הלומד. ותמן, קרסה ינדי דהבה וחספה ואבנין יקירים, ושם בגן עדן התחתון, כן, בעולם היצירה, יש כיסאות של זהב וכסף ואבנים טובות. מה זה אומר? מה זה כל הביטויים האלה? אתם חושבים שבאמת יש כיסאות של זהב וכסף ואבנים טובות? מה זה הביטוי הזה? זה אומר שהכל, כל החומר מגלה את
הקודש,
את הוואו שלו. כי אבן יקרה, אתה רואה כמה היא נדירה. מה זה אבן יקרה? מה זה יהלום בעולם שלנו? זיכוך החומר. אתם מבינים מה זה אומר? כל פעם שאני מזכך את החומר שלי, זה כמו יהלום. אז אתה רואה שלאבן הזאת יש כוחות. אתה רואה שלכל האבנים בטבע, לכל הצמחים יש כוחות. אז ברגע שתגלה את הקדושה, התמונה בתוך הכוחות האלה, אתה תוציא תרופות שמרפאות את הכל. כי הרי אין לנו איפה לחפש, אנחנו לא נלך לירח כדי להביא חומר. מהעולם הזה אפשר לבטל את המוות. אפשר לאחות פצעים, לאחות קרעים, להמציא חומרים, משחות, שמנים, תמציות, שתייה, שירפו את הכל. וערסין דה קספה, זה לא הערסים של הכסף, כן? לא לדאוג. ודהבה. וכן יש בגן עדן, צד שני.
ערסין סמים.
מיטות. זה מיטה, מיטה, מיטה. מיטות. מיטות, כסף וזהב. תהפוך את הדף.
לא
צריך
מיטה. לא אני בארסים,
אדם. מיטה זה תיקון. יש בעולם הזה תיקונים. יש תיקון הכיסא, תיקון השולחן, תיקון המיטה ותיקון המנורה. וצריך לדעת מה זה כל הדברים האלה. אז לאט לאט, אנחנו, אתם רואים כמה חומרים יש, וכל פעם אנחנו פותחים דלת, ועוד פעם צריך להיכנס וכו' וכו'. טוב. כי כל מה שנמצא בעולם הזה הגשמי, יש בגן עדן התחתון. זה התחתון, כן? לא דיברנו עדיין על העליון. אבל שם זה בחומר זך ונקי. כדי איתה בכתובות, כי רבי יהושע בן לוי ראה בגן עדן התחתון, תשאלו אותי איך הוא ראה, כן? הוא ראה את רבי שמעון בר יוחאי, הוא אומר לו, וואי, מה אתה עושה פה?
הרי הם גם פה וגם שם.
כן, יפה. יושב על י' ג' כיסאות של פז.
י' ג'
כן. כלומר, הוא בעצם מחלק גז לכולם. איך הוא רואה את רבי שמעון שם? מה עושה רבי שמעון שם? למה? מה הוא עושה שם? מה זה? למה רבי שמעון נמצא שם? כי אמרתי לכם, רבי שמעון הוא צדיק, צדיק עושה חיבור. אז מה הוא עושה כל הזמן? הוא נמצא גם שם. אתה רואה אותו פה, אתה הולך לשם, אתה רואה אותו עוד פעם שם. איפה ראינו דבר כזה? בסולם יעקב, נכון? מה כתוב על המלאכים? שהם עולים ויורדים. מה הם רואים?
חיבור בין השמיים לארץ.
יפה מאוד. כשהם עולים הם רואים את יעקב, יורדים רואים את יעקב, אומרים וואלה זה בכל מקום. ככה כתוב. רואים את הדיוקן למעלה, רואים את הדיוקן למטה, אומרים זה אותו אחד. כלומר, לאיזו מדרגה הגיע יעקב? שהוא לא משנה משהו בתוכן, ברעיון, הוא גם כן בתוצאה.
ישראל.
זה נקרא סולם. סולם אמיתי לא משקר בין מה שיש למעלה למה שיש למטה. זה אותו אחד. נכון. אז יעקב אבינו, מי זה? זה משה רבנו. זה אותו אחד. רק שמשה פנימי ויעקב חיצוני. תשימו לב, משה פנימי. גם שהוא בא אחריו. אז מה זה משה? יעקב מבחינתנו זה כבר וואו. משה רבנו זה פנימיות יעקב. כלומר, איך קוראים למשה? אם זה פנימיות יעקב? ישראל, יפה מאוד רפאל. הרי מה זה פנימיות יעקב? ישראל. אז איפה אתה מגבלה את ישראל? במשה רבנו. משה שקול משה כנגד ישראל. ישראל, כל ישראל. לא כל האנשים, כל ישראל. מה זה כל ישראל?
לדור
העולם. לדור. לא, לא, לא. הנשמה הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא, שנקראת כל ישראל או כלל ישראל, זו המדרגה של משה. מבהיל. ואיפה הוא נמצא? בגן עדן תחתון. שם הוא רואה אותו. לא דיברנו עדיין על גן עדן עליון. אז מה יש שם כבר?
ועל עולמות אחרים.
וחוזר לפרש עוד את עניין גוף הרוחני שבגן עדן, ואומר, ורמח פיקודין דמן אלון משה לישראל באי אלמה. כל רמח המצוות, כן, עשה. 248. שציווה אותם משה לישראל בעולם הזה, הכל הוא כדי לזכך את רמח האיברים של הגוף הרוחני שבגן עדן. כלומר, בשביל מה יש לנו כל כך הרבה מצוות? רק לזיכוך, כדי להזדכך. ככל שאני מקיים מצוות, אני מזדכך יותר. הופך להיות שקוף יותר, זה נקרא זך. החומר שלי כבר לא מהווה חציצה. כי על ידי קיום המצוות בעולם הזה, מתקדש הגוף הרוחני שבגן עדן התחתון עדיין. וגוף הדעי על משפלה איהו סנדל לנשמתה. והגוף של העולם הזה, השפל, למטה, נקרא סנדל ביחס לנשמה. אז זה נקרא לסנדל. מה זה לסנדל? לקשור, להוריד, למטה. ולכן יש מלאך שנקרא
סנדל.
עם פון בסוף. כן? הייתה שאלה? טוב. כמו ש... אה, זה אתה, מיכאל, רצית לשאול שאלה לפני דקה. זהו, עבר?
לא, זה לא הייתה שאלה.
למה יעקב לא קרא משה אחרי המלחמה של עשיו, של עשיו?
מה זה לא קרא למשה?
אמרת זה...
בוודאי שהוא קיבל את משה. הרי קראו לו ישראל.
ישראל.
יפה, זה משה.
זה אותו דבר.
בוודאי. כמו שהסנדל הוא לבוש לרגליים, כך הוא, הגוף הוא לבוש לנשמה. אותו דבר. כלומר, מה עושה בעצם הגוף לנשמה? מסנדל את הנשמה. סוגר אותה בסנדלים, ברצורות. דאית תנת וזוהמה, דאי אלמה. למה הוא סוגר את הנשמה ככה הגוף? כי הוא מתונף בזוהמות של העולם הזה. כלומר, הוא נוגע בכל מיני דברים, עושה כל מיני דברים, אפילו בפשט הכי פשוט שבעולם. אתה נכנס מהרחוב הביתה, דבר ראשון שאתה צריך לעשות, לשטוף ידיים, בסבון. למה? כי נגעת במיליון דברים. אתה לא יודע, כל ידית של שירותים, להיסטר, אם היית יכול לצלם מה הולך שם. ואחרי זה אתה נוגע פה, ויש לך כל מיני צועה בעיניים ובפה, וכל הגוף שלך מלא, אללה יסתור. אתה ברכבת, אתה אוחז בזה, ואתה אוחז בזה, ואתה... מי שבאמת מסתכל, הוא הופך להיות איסטניס. אתה לא יכול, ברז אתה פותח אותו ככה, עם נייר. אתה לא נוגע בכלום. כי אחרי שכבר חחצת הידיים בסבון, אתה סוגר את הברז, כל החיידקים חזרו עוד פעם. לכן כשהנשמה, וזה רק בגשמי, בעולם רוחני זה אותו דבר. אנחנו כל כך מקבלים אינפורמציות מכל מיני דברים שהם מחוץ למערכת של הקדושה, שזה פשוט מסנדל אותנו, זה מטנף.
אבל אם אני צדיק, אז אני הכל מכשיר.
בסדר, צריך להעליות. אתה צריך לגלות את זה, שאתה צדיק.
גם הופכים להיות חיידקים קדושים,
נכון, נכון,
נכון.
הם חיידקים. כן. כשהנשמה עולה, יש חיידקים טובים מאוד. לגן עדן התחתון צריכה להתלבש בגוף אחר רוחני.
מה זה לגן עדן התחתון? אז היא באה ממקום אחר לגן עדן התחתון?
היא באה, אחרי זיכוך, היא נכנסת לגן עדן תחתון. ואחרי זה היא צריכה לעלות לגן עדן עליון, אבל עוד זאת דיברנו על זה בכלל.
אז איפה הייתה?
מה? בגוף, פה, בגוף הזה, של העולם הזה. לפני גן עדן תחתון, יש את העולם הזה. ההכה, תלתין וחד זימנין, בראשית. הרי עד כאן התפרש מילת בראשית 31 פעמים, כי אנחנו בתיקון? למד א'. אז פירשנו את המילה בראשית 31 פעמים. והוא סיום לתיקון 31 שעשה רבי שמעון. ועכשיו מתחיל עניין אחר הקשור עם תיקון למד בן הבא. צריך לעשות לחיים. לחיים. כשאומרים לחיים זה יהודי רגיל. לחיים זה כבר חבד. צריך שניים. גימל תמוז. ואמר, ועשר אמירן, ועשרה מאמרות בהם נברא העולם, ושלושים ושתיים שבילים, ולמד בית שבילי חוכמה, שהם כנגד למד בית פעמים שם אלוהים שכתוב במעשה בראשית, זה שבילים של חוכמה עליונה שיורדת לעולם הזה, בסך הכל 40 מוטרם, הרי ביחד הם מספר מהם בית, מה זה מהם בית אז? 32 שבילים, ועוד... 10 מאמרות. אז כשאתה אומר שם מבית, אתה מתכוון גם לזה, שזה כנגד כל המסעות במדבר. כלומר, מה תיקנו בין מצרים לירושלים? 32 נתיבות חוכמה ו10 מאמרות בהם נברא העולם.
וזה בגלל חטא העגל? זה בגלל חטא המרגלים.
זה בעצם...
נכון.
זה יותר מזה, זה כאילו...
כלומר, היינו צריכים לקבל את זה באופן אחר לגמרי, אבל פה אתם צריכים לעבוד. כן, מה אתה אומר?
אם אתה אומר שאני צריך לכוון פה משהו, זה כאילו במדבר...
32 ועוד 10.
כן, אבל המסעות במדבר מתחברות בכלל לפרק א' של בראשית.
פרק א' של בראשית.
המאמרות וה-32 אלוהים.
נכון. מה זה אומר? שבחיים שלך זה מה שאתה אומר. כלומר, המורה הגדול נתן לך כבר את הפרוגרמה של כל החיים שלך בתחילת ספר בראשית. ואני חוזר על מה שאמרתי קודם. אם היית חכם, לא היית צריך...
אפילו רק שם היית כבר רואה את זה.
יפה מאוד. לא היית צריך לא משניות, לא מגמרות, לא כלום. היית רואה את זה כבר בבראשית רק על ידי הקריאה הראשונה. כמו שהיה עשה הגרא בסוף חייו. הגאון מבינה בסוף חייו כבר לא פתח שום ספר. רק תורה, ולא ספר סתם, תנ"ך. הוא היה הולך לספר תורה, פותח אותו, מוציא אותו מהאכל, וקורא בו פשט רמז דרש וסוד. כנגד השם מבית, שבהם נברא כל מעשה בראשית, וצריך לפרש לו, צריך לפרש את סוד 10 מאמרות, שאת מאמר הראשון מבאר בתיקון הבא. כן? בוא נראה מה זה מאמר ראשון. ואת שביל הראשון, מלמד ב' שבילי חוכמה, מבאר לקמן בתיקון למד ג'. אז הנה, דע שב... בדרש ובאגרה תיקון למד ב' ידרה רבה. ובאגרה תיקון למד ב' מתחיל לאל בדף בדיבור המתחיל ההכה. ומה שנתפס לפנינו כל זה כסיום של תיקון למד א', טוב, זה אנחנו לא נדבר על זה עכשיו, אנחנו מתחילים תיקון למד ב'. אצלכם בעמודה האמצעית. בשם השם נעשה ונצליח. פתח רבי שמעון ואמר, מה שכתוב בראשית היא מאמר קדמאה לחולה. מילת בראשית היא מאמר הראשון. אתם זוכרים כמה פעמים כתוב ויומר אלוהים?
תשע.
אז אתה אומר לי שיש 10 מאמרות. אז איפה המאמר העשירי? זה המאמר הראשון, בראשית. כלומר, כשכתוב בראשית זה כבר מאמר ראשון. כן. נכון, נכון. זה החסד שבעצם מזרים את כל ההזרמה במציאות. אז זה המאמר הראשון לכל 10 מאמרות שבהם נבראו שמיים וארץ. ואי הוא כלי טרן דיבורים. והוא כולל 2 דיברות מעשרת הדיברות. אתם רואים שעכשיו 10 מאמרות, הזוהר משווה אותם לעשרת הדיברות.
לשתיים מהם.
לאט לאט, לא. דיברנו על 10 מול 10. אל תתבלבלו. עכשיו, המאמר הראשון, כן, של 10 הדיברות, הוא מופיע של 10 מאמרות בשתי דיברות ראשונים. אנוכי ולא יהיה לך אלוהים אחרים, שהם כנגד זון. כלומר, מה זה בראשית בעצם? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה נקרא מאמר ראשון. אז במאמר הראשון, על מה התורה מדברת? על השמיים ועל הארץ. איך קוראים לזה בספירות? זה ירנפין ומלכות. זה נקרא שמיים וארץ, נכון? אנחנו ביחד? אוקיי. אז אם זה שמיים וארץ, שהם בעצם במאמר הראשון, איפה זה מקביל בעשרת הדברות? אנוכי השם אלוהיך, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אתם איתנו?
שלא יהיה לך זה...
לא יהיה לך זה ארץ. בסדר? עכשיו, השמיים והארץ, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מאמר ראשון. דיבר שני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. שני אלה נאמרו בדיבור אחד. בסדר? אוקיי. דאיתמרו בדיבור אחד, שנאמרו בדיבור אחד, כי שמיים וארץ הם גם כן כנגד זון. אז למה זה אומר שהם נאמרו בדיבור אחד נאמרו? מה זה אומר לי? מה?
שהם אחד, הם לא שניים.
יפה מאוד, שבשורש הם חייבים להיות אחד, כי הם אחד.
זה הזכר שזה וזה.
כן, זה הזכר והנקבה, אם אתה לא מבין את זה. אתה כבר בפער.
כמו אדם וחווה.
נכון. ותרוויו אינון רמיזין במילת בראשית, והשמיים והארץ האלה, הם כבר במילה בראשית. לא בפסוק. במילה בראשית. ושניהם רמוזים במילת בראשית. הוא מפרש, בגינדה בראשית, א' ב' ראשית. אז הנה, עכשיו אנחנו מגלים צירוף חדש מ-70 תיקונים. אמרנו ברית שבת, אמרנו
בית ראשית
וזה. עכשיו זה א' ב' ראשית. כלומר, לכן מילת בראשית היא אותיות א' ב' ראשית. כי א' ב' דהיינו א' של אנוכי, שהוא דיבור ראשון, ב' של לא יהיה לך, שהוא דיבור שני, והם ראשית ושורש של המצוות עשה ומצוות לא תעשה. אבל פה הוא כתב ראשית בלי א'. בלי א'. אז מה זה ראשית בלי א'?
רש.
זה לשון?
עניות.
כי אין לנו את זה עוד?
מה?
למה?
כי השתמשתי באלף. במילה בראשית, אם תוריד א' וב', מה נשאר לך? לא ראשית, ראשית. ולא ראשית מלשון ראש, כי אין א', כבר השתמשתי בה. אז מה זה רש בלי א'? זה עני. אז מה הולך בו? אתם מבינים? אז איך הוא דורש? והם ראשית ושורש. כאילו, אם לא הייתי עומד על זה, לא הייתם מעבירים, כן?
לא, אם אין לך את זה, אז אתה נשאר רק הרש.
אז יפה, זה מה שאני אומר. אז למה אתה עושה את זה ככה? אבל זה לא ראשי. זה חסר א'. מה, אתם לא יודעים לכתוב בעברית? זה לא מסתדר. זה לא מסתדר. נו, בסדר, אבל אני רוצה להבין. זה לא יסוד, זה לא התחלה, זה לא כלום. אתה מדבר איתי על ראשית ואין א'. אני ראש כותב עם א'. אז בוא נראה.
שבלי זה כל המצוות הם להם תוכן, אין להם...
בוא נראה. והם ראשית ושורש של כל המצוות עשה ומצוות לא תעשה. וכל הבאת אחד ב' ואי היא ב' מבראשית. וכל שני הדיברות נרמזים באות ב'. אחת שהיא ב' מבראשית, תרמוז שבדיבור אחד נאמרו. אז מה הוא עשה? איך הוא תיקן את עצמו? תוך כדי.
בדיבור אחד
נאמרו
שני
אמרו. לא. הוא לקח רק את הבית, והוא אומר בתוך הבית יש גם את האלף, אז אני מחזיר את האלף למקומה. כלומר, מה עשיתי? בית ראשית.
אבל למה כל המשחק?
אה?
לא להגיד מחכים.
יפה, כי הוא רוצה לומר לך, תיזהר שהבית יש בה בתוכה
א',
גנוזה ובית. אל תיקח אותם סתם ככה. תן מקום שנייה אחת לאלף, אחרי זה בוא נגיד שם שניים.
אז ג' זה 3?
וד' זה 4.
לא, כאילו גנוז בהם גם ה...
המה?
כל הדיות גנוזות באלף.
נכון, בגד.
בבית של ראשית גנוז את האלף.
נכון. בעניין מאמר הבא, אז עשינו מאמר אחד כבר. בתוך תיקון למד ב'. מה קורה לכם? כל אחד יש לו איזה מין חיים מקבילים. אני לא מבין מה אתם עושים
באמצע השיעור. אנחנו גם שם וגם פה.
כן, כל אחד עוסק במשהו, אני לא יודע מה קורה.
מי עשו? אנחנו
איתך. טוב, בעניין מאמר הבא ומקורותיו, עניין, עיין במה שהקדמנו, לעין בתיקון למד, דף עין דלת, עמוד ב'. לפי שהתחיל לדרוש בעניין אנוכי, שכתוב בו, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. במילים פשוטות, מי הוציא אותי מארץ מצרים? אנוכי. אחרי זה כתוב אדוני אלוהיך. אבל כתוב אנוכי. אני באמת, אם הייתי כותב את התורה, הייתי יכול לכתוב, אדוני אלוהיך הוציאך מארץ מצרים. אתם מסכימים איתי? בשביל מה להוסיף את המילה אנוכי?
אבל גם
אתם מבינים את זה?
באנוכי, נגיד והוא הכניס את המילה אנוכי למה חף, אז השאיר גם רק תעני.
זה אותו דבר, אבל זה כבר תוספת, הלכתי לשאלה יותר גדולה. אני לא צריך בכלל, לא אני ולא אנוכי. השם אלוהיך הוציא לך מארץ מצרים.
אנוכי אמרת זה כבא יושר.
זה אני אמרתי, אבל בוא נראה מה הזוהר אומר. לכן אמר רבי אלעזר לרבי שמעון אביו, עכשיו הבן מדבר עם אבא. וכי מן דאית לעבדה ואפיק לחר ומשעבודה. וכי מי שיש לו עבד. כן, אנחנו מדברים על מצרים. למי יש עבד במצרים? לפרעו. מי זה העבד?
ישראל.
אוקיי? אז אומר הבן לאבא שלו. מי שיש לו עבד, כלומר הוא מתכוון למי? לפרעו. והוציא אותו לחירות משעבודו. שחרר אותו, כן? והיא בשלח פרעה. אחר שהבטיח לו להוציאו לחירות, היטלר ריבונה לשבחה גרמה במפקנותה לחירו לעבדה, יש לו לאדונו לשבח עצמו בהוציאו לחירות את עבדו. כלומר, מה היה צריך לומר פרעה? אשראי ואשרי חלקי ששחררתי את עם ישראל מגלותי. הלא צריך לקיים את הבטחתו? והנמשל הוא, וכי קודשה בריחו וכי הקדוש ברוך הוא דאמר לאברהם כי גר יהיה זרחה וגומר אחרי כן יצאו ברכוש גדול אית לשבחה לגרמה לכמה זמנים יש לו לשבח עצמו כמה פעמים במה שכתב בתורה שרוצתי חמרת מצרים פירוש במצרים יש כמה בעלים על עם ישראל שניים שותפים קדוש ברוך הוא אי אפשר להוציא אותו מהשותפות הוא ברא אותנו פרו כלומר, אנחנו עכשיו העבד שיש לו שני אדונים. איך משחררים עבד כזה?
האדון צריך, אחד האדונים צריך לשחרר את העבד.
לא. אם רק אחד משחרר, הוא לא יכול להיות משוחרר.
זה כתוב שם שהעבד לעבד, כי הוא עבד למלך.
נכון. בסדר, אבל זה אומר שמישהו צריך לשחרר את החלק שלו בעבדות הזאת, בשעבוד הזה. כן, אתה ואני שותפים על חוני.
תאילנדי.
כן? אם אתה לא מסכים לשחרר אותו, מה אני לא יכול לשחרר לבד? אנחנו חתומים שנינו בבנק.
זאת אומרת שבין יציאת מצרים עד הר סיני, היינו עם חופשי ללא אדון.
לא, הקדוש ברוך הוא.
אבל יש לנו את הקדוש ברוך הוא תמיד.
אבל הוא היה צריך לשחרר אותנו במצרים. אם לא, לא היינו משוחררים.
נכון. אבל ברגע שנכנסת ממצרים, נכנסת תחת חסות הקדוש ברוך הוא.
אבל אמרנו שעכשיו במצרים, פרו והקדוש ברוך הוא שניהם אדוננו.
נכון.
בסדר? כדי שאני אהיה משוחררים,
צריך ששניהם ישחררו.
שניהם משחררים אותנו.
אוקיי, אבל מיד,
ברגע שאנחנו במכת בכורות, שניהם חותמים על החוזה, קוראים את החוזה, אין יותר, יש רגע אחד שעם ישראל חופשי לחלוטין, אין לו עבד.
לא,
רק מה עבד את זה?
לא.
איפה הקדוש ברוך הוא שחרר את...
איך אני יכול, אז איך אנחנו יכולנו להשתחרר ממצרים?
לכן מה שאני אומר זה שהשחרור ממצרים הוא בינתיים רק מפרעה. לאט לאט. בסדר? זה מה שהבן שואל את אבא שלו. שאלה טובה, חזקה יש לרבי אלעזר. בסדר? אז הוא אומר, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אז תחליט. אתה או פרעה שחרר את עם ישראל. יש לי בעיה פה עם הפסוקים. אתה אומר לי, ויהי בשלח פרעה, ואחרי זה אתה אומר לי, אנוכי אשר הוצאתיך. אז מי בדיוק שחרר אותנו ממצרים? פרעה או הקדוש ברוך הוא, שניהם, אחד, השני. אמר לרבי שמעון לרבי אלעזר בנו, הכי הוא ודאי, כך הוא ודאי, שאין ראוי לקדוש ברוך הוא שישבח את עצמו. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא היה צריך להגיד על עצמו, כן, ברוך אני, ששחררתי את עם ישראל. לא צריך לעשות שבח לעצמו. אבל החלום משבח הוא שבריך הוא גר מדאפיקלון מן גלותה. אבל כאן אין הקדוש ברוך הוא משבח עצמו שהוציא את ישראל מגלות מצרים. וואי, עכשיו זה חידוש עצום. אלא העניין הוא כי 50 זמנים עד קרבאורייתא היציאת מצרים. 50 פעמים נזכר בתורה ניסי ושבחי יציאת מצרים. כך אומר הרמק. להשתמודעה בדרגה דאפיקלון דאיהו יובלה. להודע לנו שעל ידי המדרגה העליונה, שהיא הבינה הנקראת יובל, שיש בה 50 שערים, יצאנו מ-49 שערי התומעה שהיינו שקועים בהם במצרים ולא על ידי המלכות שאז היינו יוצאים בבחינת דינים במילים פשוטות יש לי עכשיו אלמנט חדש לא הקדוש ברוך הוא צריך לשחרר לא פרעה צריך לשחרר אלא רק מי שיכול לשחרר מי יכול לשחרר? חירות עולם הבא 50 מדרגות מה זה 50 מדרגות? זה לא הקדוש ברוך הוא? לא, הקדוש ברוך הוא זה זעיר אנפין. זעיר אנפין לא מספיק לשחרר מיציאת מצרים. צריך שיבוא מעולם של בינה יותר גבוה.
אז התורה לא מספיקה.
יפה. כדי להוציא את האדם ממצרים. צריך שהשורש של התורה בבינה הוא ישחרר אותך. לכן האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. בוא נראה. אם היינו יוצאים רק מהחלק התחתון של המלכות, אז הגאולה ממצרים הייתה נעשית בדינים. כלומר, כמו שאתה מושך צמר גפן מקוצים.
אולי אנחנו היינו עובד במקות.
אני ולא מלאך.
נכון. אז מה זה אני ולא מלאך, אני ולא שליח? מי זה האני הזה? שאנחנו מזכירים באגדה.
למה זה לא היה בדינים? הרי המצרים...
עליהם לא היה...
לא, זה דינים למצרים, אבל רחמים לישראל. אתה קורא איתנו, לא? את מה שאנחנו קוראים בערב פסח. את הרבי שמשון מאסטרופוליה. אתה איתנו?
כן.
כן? טוב, בוא נגיד. בסדר. אז מה אנחנו אומרים שם? שרפו לישראל ונגוף למצרים. אז בעצם מה הציל אותנו? המדרגה של הבינה, של עולם הבא. דעית מרבה שנאמר בבינה, יובל היא שנת החמישים שנה. וכתוב בפסוק לפני זה, וקראתם דרור בארץ. כי על ידי בינה היא הדרור והחירות. כלומר, כל פעם שאתה רוצה לצאת מגלות כלשהי, ממחלה כלשהי, כי גם מחלה זה גלות, אתה צריך את הבינה. לא מספיק תורה. אתה צריך תורה פנימית. אתה צריך עליון. אתה צריך מדרגה שהיא מ-50 שערים. כי אם אתה עוסק בטבע כדי לרפא טבע, אתה לא יכול. אתה חייב להכניס לתוך הטבע מדרגה שהיא למעלה מן הטבע. לכן זה אירנפין ומלכות, זה עדיין טבע? כן. כי זה 6 ו-1 מדרגות תחתונות. אבל אני רוצה להשתחרר מהמדרגות. ומה זה מצרים? מחלה. כל המחלה אשר שמתי במצרים. מצרים זה כל המחלות. צריך להתגבר על זה. איך מתגברים על זה? על ידי מדרגה שהיא באה מעולם הבא, בינה. ואינון 50 תרעין דה בינה, ולכן אני חייב לעבור דרך 50 שערים כדי לבטל את המוות. לכן מה אין בבינה? מוות. לא קיים בבינה.
אפשר להגיד שמצרים זה כי יושב על הדעת?
בוודאי. בדיוק יושב על הדעת. וחוסם, כן?
כן.
פרו. והתמסרו למשה בסיני, והם 50 שערי בינה שנמסרו למשה מסיני. כן? הוא כותב בסיני, אבל... אפשר לומר. בסדר? מה זה אומר? מתי בעצם יצאנו ממצרים באמת? רק במתן תורה. למה? כי במתן תורה מה קיבלנו?
סיני.
כלומר, 50 שערים. אבל למי זה נמסר? למשה. כלומר, רק משה כבר קיבל את זה, נכון?
רגע, ואנחנו... משה כנראה את כל הזמן, לא?
אתה כן בסיני.
הלוואי ואנחנו מקבלים. הוא נותן.
נכון, הוא נותן.
אנחנו עוד לא מקבלים. הלוואי ואנחנו מקבלים.
אבל משה שזה כנראה את כל ישראל.
אם היינו מקבלים, לא היינו... חולים, לא היינו מתים. משה קיבל, לכן הוא לא חולה, הוא לא יכול למות.
אבל רגע, בזה אנחנו לוחצים יד.
אוקיי, יפה מאוד, יפה. הלוואי, אבל אנחנו עושים את זה כפועל דמיוני, כשאתה עולה לתורה. כשאתה יורד מהתורה, הלכת, עלית לתורה בשבת. אתה לוחץ ידיים לחברים שלך כשאתה חוזר לשבת? יפה, על זה הוא מדבר.
נוגע בך.
אוקיי. אז בר חד דלא התמסר לי, חוץ משאר אחד שלא נמסר למשה. כלומר, משה הגיע ל-49 שערים של בינה, חסר לו שער ה-50. על זה נאמר, ותחסרהו מעט. ממה? מאלוהים. איפה זה אלוהים? לא, בינה.
ביחסית לחוכמה.
בינה זה אלוהים, שם אלוהים, מלכות זה שם אדנות. ותחסרהו מעט, מה זה מעט? אחד פחות. כלומר, משה רבנו בחיים שלו קיבל כמה מדרגות של הבינה? 49, לא 50.
זה גם צריך משה.
יפה. בגינדה, אדקיר 50 זמנים באורייתא יציאת מצרים. בשביל זה נזכר בתורה 50 פעמים בחינת יציאת מצרים. כלומר, כשאני קורא בתורה 50 פעמים על יציאת מצרים, מה אני עושה לעצמי? משחרר את עצמי מגלות. על ידי הקריאה הזאת. עכשיו, אם אני יודע את זה ומכבד, כל פעם שאני פוגש איזה יציאת מצרים, לא חשוב איפה, כי זה מפוזר בתורה, אני צריך לחשוב, וואי, למדנו בתיקוני זוהר, עכשיו אני צריך להשתחרר מאוד מדרגה, עוד קשר. וזה בעצם משחרר מכל המחלות. כנגד 50 שערי בינה, אמר רבי אלעזר לאביו, הוודאי התיישב דעתי, דעת תאי. הרי עתה נתיישבה דעתי על ידי הבנת סוד זה. כלומר, רבי אלעזר אומר לרבי שמעון אביו, שאל אותו, מי בעצם שחרר? בסופו של דבר, התוצאה בינתיים זה שמי שחרר אותנו ממצרים?
בינה.
עולם הבא. מי? למה אנחנו לא לומדים? לא, 42 זה מסעות, משהו אחר.
היום גם כן שירדנו ל-49
זה פה.
הרב, מה היה חסר? מה היה חסר עם שואה בין...
לאט. מה שאלת? רק הייתה שאלה פה.
מה שאנחנו ירדנו ל-49 שערי תומר, וכנגד זה 49 שער, וזה השער...
כלומר, אנחנו ניטרלים, אתה אומר.
כן, אבל לא. אנחנו כנגד, לא ניטרלים, אבל תמיד אמרנו ש... בזוהרים הקודמים שלמדנו, שאי אפשר להגיע בעצמנו לשער החמישים, זה לא ניתן לנו, זה מתנת אלוהית, שהיא יכולה להורדת אלינו רק. וברגע שנעשה את זה, שנגיע לחמישים, זה גמר תיקון, זה כאילו שלמות של...
אוקיי, אז משה רבנו?
לא הגיע.
לא הגיע בחייו.
כנגד, אבל משה רבנו גם כן...
אבל הוא הגיע במותו.
כשהוא עלה להר סיני כנגד עם ישראל. תמיד אמרנו שזה כנגד, אז ברור שהוא לא יכול להגיע ל...
נכון.
כי כדמות אישית שלו יכול להיות שכן.
זה לא דמות אישית. מה זה משה רבנו? מה הוא מייצג?
עם ישראל.
פוטנציאל.
נכון.
יפה. אז פוטנציאל זה לא מימוש.
נכון.
בינו לבין עם ישראל יש הבדל גדול. כלומר, הוא מייצג אצלי את הפוטנציאל, את המדד, את הדוגמה, את המודל. אם אני רוצה לדעת מה אני מסוגל לעשות, אני מסתכל על מי? על משה. זה מה שהייתי מסוגל לעשות. אבל אני רחוק מזה, נכון? לא קם בישראל כמשה עוד. נביא ומביט את תמונתו. מה זה הדבר הזה? אז איפה אנחנו? למה אנחנו לא מגיעים למשה?
אבל אם הוא המודל שלנו, והוא עוד לא הגיע ל-50, אז איך אנחנו...
יפה, אז אמרתי לך, הוא לא הגיע בחייו. כי אנחנו ירדנו בעולם שהוא כבר אחרי החטאו של אדם הראשון.
אני מסתפק גם ב-49.
אתה מסתפק, טוב. בוא נראה מה כתוב בהמשך. כן.
ההתבוששות של משה כאשר הוא לא... כשעם ישראל חטא בעגל, למעשה, הם החזירו את המחלה, לפי מה שאני מבין.
נכון. מה...
לא, אני אומר...
כן. הם היו אמורים...
אם אנחנו אומרים שהם הגיעו ל-50 שערי בינה, כלומר, המחלה... נתבטלה,
זה כתוב, כתוב, למדנו על זה בשבועות.
כן.
לאיזו מדרגה הגענו במתן תורה? בילה המוות לנצח.
נכון.
אז איך חזר המוות?
על ידי חטא.
כי נפלנו עוד פעם, בחטא העגל. חטא העגל, בינתיים. חטא המרגלים זה עוד סיבוב. הנה? ומה שכתוב, ולא יהיה לך אלוהים אחרים, עכשיו, מה זה אלוהים אחרים עכשיו? אתם מבינים שיש אלוהים בקדושה, שזה בינה. אבל כאן הוא אומר לי, בדיבר השני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. עכשיו, אתה מבין מה זה פניי? מה זה פניי? הפנימיות, הבינה. כלומר, לא יהיה לך אלוהים אחרים במקום המדרגה שנקראת 50. אסור שתמציא לך 50 אחר.
או 50.
לא, 50 מצד אחר. מפרש מן אלוהים אחרים. מי נקרא אלוהים אחרים? מה זה אלוהים אחרים? כן? ואמר אילן ממנן דשבעין אונין ומין. אלו הם שרי מעלה הממונים על 70 אומות העולם. כלומר, בכל אומה יש שר. איפה עומד השר הזה? בחמישים מדרגות של אותה מדינה, של אותה אומה. כלומר, כנגד לעומת 50 שערי בינה של עם ישראל. המתנגדים ל-70 נפש יוצאי ערכו של יעקב אבינו, שהם שורש כלל ישראל במצרים. הבנתם? כלומר, מי יוצא ממצרים? 70 נפש היו, זה הבסיס, נכון? זה המטריקס, 70. זה מה שצריך לצאת ממצרים. אחרי זה יהיה 600 אלף, לא חשוב, יצאנו ה-70 האלה. ב-70 נפש ירדו אבותינו מצרימה. למה 70 נפש ירדו למצרים? כנגד 70 אומות העולם. אם אני מעמיק בנושא, זה אומר שמי נכנס בעצם לגלות מצרים? כל העולם. וכשעם ישראל יוצא, זה דוגמה לשחרורו של כל העולם, של כל המציאות של 70 שרים.
כל העולם משתחרר, אז מי זה
הפרעה? יפה, לאט לאט, לאט לאט. אנחנו לומדים שלב שלב. אני לא יודע כלום. פעם ראשונה שאני לומד. לא יודע פסוק מהתורה, לא יודע כלום. אם לא, אי אפשר ללמוד. נכון? זה כמו מי שלומד גמרא ויודע כבר את ההלכה, אז הוא אומר, לא, זה לא ככה. אתה לא יכול ללמוד ככה. אז אני יודע מה יש פה, בשורה הזאת. המתנגדים ל-70 נפש, דרך אגב, זה מה שמאפשר לך ללמוד באמת. כי אם אתה לא מתייחס למה שכתוב פה ואתה כבר יודע מה יבוא, נגיד אחר כך, זה כמו מי שרואה סרט, הוא כבר לא שם לב כי הוא יודע מה יבוא. אז כל שנייה הוא קם, הוא הולך לאכול בגלה וזה, הוא אומר לה, עוד 5 דקות אתה תראה זה. גם הוא ימות, גם הוא זה יחיה. אז מה, אתה לא מסתכל בכלל על הפרטים. פה צריך להזדהר בפרטים עצמם, כי אם לא, אני לא יכול ללמוד באמת. אני מסתפק במה שאני חושב שאני יודע. אז תשימו לב לכל מילה. לכן ממונים על 70 אומות העולם, המתנגדים, המנגדים ל-70 נפש יוצאי ערכו של יעקב. אבינו שהם שורש כלל ישראל. וסמך מהם והנחש, כן? העין בית. וסמך מהם ונחש עליהם, על 70 האומות, זה עוד שניים. כלומר, זה עין בית, שם עין בית, אללה יסתור.
לא,
אבל... זה אותו דבר, זה שם עין בית מהצד השני. בסדר, אוקיי. אבל זה גדול מאוד, זה לא צריך לזלזל. כלומר, יש אב בקדושה ויש אב בקליפה. זה סמך מן ונחש שהם הזון ששולטים עליהם. והם השרים של אדום וישמעאל. כולם שם יושבים באום, ביחד. והם הראשיים על ה-70 של שרי האומות. והם סוגרים עלינו כמו אום. ואנחנו הבורג. וביחד יש עין בית שרי אומות. בגינדה, בשביל שישראל ינצלו משעבודם של 72 אומות, עכשיו תשימו לב כמה שולטים על ישראל מבחינה רוחנית עליונה, 72 מדרגות. אז כדי להינצל מאותן 72 מדרגות, יהיב קודשא בריחו אורייתא מימינה, דהיו חסד, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה מחסד שבימין, של זעיר אנפין, ששם שורש המצוות, מצוות עשה, ומשמאלה, דהיו גבורה, ומן הגבורה שבשמאל, של זעיר אנפין, ששם שורש הלא תעשה. ועל ידי קיום המצוות מכניעים את שתי אומות עשיו וישמעאל. עשיו בימין, סליחה, עשיו בשמאל, ישמעאל בימין. דעית בה 70 אנפין שיש בה 70 פנים. לכן יש 70 פנים לתורה. טק, 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 יורה בכל הכיוונים, מחסלת 72 פלוס, כן, 70 פלוס 2. רוצה לומר שכללות התורה, דרך כללות התורה, אפשר לדרוש אותה ב-70 אופנים, כנגד 7 ספירות תחתונות של זעיר אנפין ומלכות, כי זה תורה שבכתב, תורה שבעל פה, שכל אחת כלולה מ-10, זה 70, לשזווה מ-70, ועל ידי זה להינצל מ-70 אומות שרוצות להתגבר על עם ישראל. כל זה על ידי עיסוק ולימוד בתורה, שבתפארת ניצולים מהם. אז כדי לעלות ל-50, אני לא יכול לקפוץ מלמטה עד 50. אני צריך לעלות. אז איך אני עולה? מה זה העלייה הזאת של 70 ועוד 2? זה לימוד התורה. כלומר, מי שלא לומד תורה ממטה למעלה או ממעלה למטה, ולא כולל את שבע המדרגות של זירנפין ומלכות, לא יכול להגיע לשער החמישים הזה. איך אתה מגיע בחיים שלך לשער החמישים? על ידי שעברת את כל השערים. הרי מיציאת מצרים עד מתן תורה יש 50 מדרגות. אתה לא יכול לקפוץ, אתה חייב בהדרגה. אז למה, אני שואל אתכם שאלה, בספירת העומר היינו אמורים להתחיל מאיזה ספירה? מלכות שבמלכות. שאלה טובה, לא? הרי אמרת לי ששער החמישים זה
בינה.
אז איך הגעת לשער החמישים? אתה מתחיל את היום הראשון חסד שבחסד, אז אתה כבר למעלה?
בקומה התחתונה, אנחנו בודים את זה בקומה התחתונה שהיא השתפתה מלמעלה. שכאילו זה יהיה הפוך, זה יתהפך אחד על השני, אם אנחנו למטה, אם אנחנו למטה אז אנחנו צריכים לבנות בצורה כזאת, אם אנחנו למטה.
אנחנו מורידים אל המלכות את המדרגה העליונה שנקראת חסד. ואז היא מתמלאת בעצם ממטה למעלה, כמו כוס. אני שופך ממעלה למטה, אבל הכוס מתמלאת
ממטה
למעלה.
בעצם כשאני עושה חסד שבחסד, אני ממלא מלכות שבמלכות.
יפה, אתה ממלא לאט לאט את המדרגות. כלומר, בשלב האחרון, מה חסר לי? מלכות שבמלכות. ואז אני מגלה בעצם את הערך ההפוך, שזה העולם הבא, שער החמישים. אותו אני לא סופר. אני כבר בתוך הלילה הזה של הלימוד של חג השבועות.
שזה לא
שבע כפול שבע, זה חמישים. לא, שבע כפול שבע זה טבע. זה לא. זה מדרגה אחרת. אם זה היה שבע כפול שבע, לא היית ממשיך לספור. אבל כבר ספרת אתמול. 49 יום לעומר, שהם 7 שבועות. נגמר. למה לא סופרים 50?
כי אי אפשר.
כי לא שולטים על 50.
זה על הזמן.
לא שולטים. אין שליטה על ה-50. אתה לא יכול למספר אותו, אתה לא יכול להכניס אותו לגבול. אתה לא יכול להכניס אותו למגירה. אז זה הכל חוץ מ-7 כפול 7. זה עולם הבא. זה חירות. אבל בשביל זה אני צריך לעלות מדרגות. כמה? 7 כפול 7.
בשביל זה צריך לשלוט
על כל מדרגה. לכן בתורה אני צריך לעלות מדרגות כדי להגיע לשער החמישים, שהוא לבדו משחרר אותי ממצרים. ומכל מה שיש במצרים.
אפשר להגיע בלי מיטה?
בלי למות?
כן.
כן. אמורים להגיע בלי למות.
ואיזה דוגמה יש לנו אם לא משה רבנו?
יש מלא אנשים. כמה אנשים אומרת הגמרא שעלו בגוף שלהם לגן עדן. הם עדיין בגוף שלהם. חמישה אנשים.
אז למה משה לא קם כמשה?
כמשה. כמשה. אבל יש אנשים אחרים. בסדר? כמשה. לא קם כמשה. אבל יש אנשים אחרים. אתה צריך להגיע למשה או למישהו אחר?
לעצמי.
מי זה עצמך? מתי יגיעו מעשיי? למעשה אבותיי. אברהם, יצחק ויעקב. למה לא כתוב למשה? למה אני צריך להגיע למדרגה של האבות ולא למדרגה של משה? ככה כתוב. כל אחד מאיתנו צריך להגיד מתי המעשים שלי יגיעו למעשים של האבות.
כי אבות זה שורש, וצריכים לחזור לשורש ולהשוות את השורש לעם.
כלומר...
זה אמרנו, יעקב זה ישראל, זה משה, והכל זה כלול.
כלומר שאני משה מצליח להשתוות לחיצוניות, כאילו אם משה הוא הפנימי של יעקב,
תוצאה ושורש.
רבנים ואבות. לא אומרים לך להיות כמו רב, אומרים לך להיות כמו אבא שלך.
אבא שלך.
בסדר? מה זה אומר? אב. יכול להיות שהרב הופך להיות אבא באיזשהו שלב.
עדיף. הוא נקרא.
בסדר? אבל זה תורה שלמה של הרב מניטו, זכרונו לברכה. אשכנזי, ליאון אשכנזי, ביהודה אשכנזי, שכתב שיעור על תורת האב ותורת הרב. אז אנחנו צריכים להגיע למדרגה של אבא. מה ההבדל בין אבא לבין רב?
טבעי.
יפה מאוד. MTV.
לא ראיתי, טבעי.
טבעי.
כאילו,
הביאו לחיי עולם הזה, הביאו לחיי עולם
הבא. יפה מאוד. כלומר, האבא זה הטבע. הוא מלמד אותך תורה באופן טבעי. הרב מלמד אותך דתיות, במרכאות. ואתה אומרים לך לחזור לאן? לאבא.
זאת אומרת שהמחמאה הכי גדולה שאתה יכול לתת לרב זה לקחו לו אבא.
נכון. ולכן אנחנו אומרים לה, הקדוש ברוך הוא, אבינו, מלכנו. נאמר, כי אם הוא מלכנו, אז מה זה אומר? גם אם זה לא בגוף. אבל זה אותו דבר. אם מלך זה דין, אבל כשאתה אומר אבינו, אתה אומר לו רחמים. כרחם אב על בנים, לא כרחם רב על תלמידים. הרב לא צריך לרחם על תלמיד. לפעמים הרב הוא חריף, הוא חותך. אבל הוא צריך לדעת להיות גם אבא. זה לא פשוט.
אז אני מבין ממך שהאידיאל שהאב צריך להיות הרב שלך.
נכון. כלומר, בתוך האבא צריך להתגלות גם הרב. אבל הטבעי זה האבא. בסדר? טוב, אני רואה שאתם מאוד עייפים, אז עד כאן...
לא, צוריה לא נותן לי לשאול שאלות, אז מה אתה רוצה?
כי אתם צריכים להקשיב יותר לשיעורים ופחות לשאול. אתם לא מרוכזים בשיעור, אתם מרוכזים בשאלות שלכם. כן, אבל אני לא יכול להמשיך בצורה כזאת. בסדר? אתם צריכים קצת להירגע. אם אתם רוצים ללמוד, אם לא, אז אנחנו נעשה שאלות ותשובות. זה אפשר גם, שיעור שוט. אבל אם אתם רוצים להתקדם בזוהר, אז תשמרו את השאלות שלכם. חוץ מזה שכל השאלות, אני עונה עליהן בהמשך. אתם רק חסרי סבלנות. אז חבל. אז עד כאן להיום.
תודה. 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 תודה.